מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
ועכשיו, מחוץ לקופסה. שעל פסיכולוגיה בהגשת אירי צדות. לצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
גל של מחאות והפגנות שוטף את המדינה. אנשים זועקים את כאבם ונאבקים כנגד השחיתות. משבר הקורונה ואובדן הדמוקרטיה. מי זוכר בתוך בליל ההתרחשויות שרק בתחילת יולי היה אמור להתרחש סיפוח. בתוך מציאות מורכבת זו, החלטתי לקרוא לפרק, אז למה לי פוליטיקה עכשיו? נדבר על ימין, שמאל, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ומה הקשר של כל זה לפסיכולוגיה. אז קצת רקע על ההיסטוריה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. למעשה יש המחשיבים כמו את תחילתו של הסכסוך בשנת 1860, בתקופת השלטון העותומני. אז הוקמה משכנות שעננים, השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות העיר העתיקה בירושלים. ציון דרך בהתפתחות היישוב בארץ ישראל ובכינונה של התנועה הציונית. הסכסוך המשיך בתקופת המנדט הבריטי ולאחריו לאחר קום המדינה. בתקופה שבין הקמת המדינה לבין מלחמת ששת הימים, היו שלוש אישויות שונות. מדינת ישראל, רצועת עזה בשליטתה של מצרים, והגדה המערבית שסופחה לירדן. לאחר מלחמת ששת הימים נדמה שהסכסוך קיבל פנים אחרות, והוא הפך דומה למה שאנחנו מכירים כיום. שש סוגיות עיקריות עומדות במוקד המחלוקת בין הצדדים. גבולות הקבע, מעמד הפליטים הפלסטינים, דהיינו זכות השיבה, השליטה בירושלים ובהר הבית, חלוקת משאבי המים, ההתנחלויות וסדרי ביטחון. במהלך השנים נעשו ניסיונות רבים ליישוב הסכסוך, אשר לא צלחו בשל חילוקי דעות בתחומים רבים ואי-אמון בין שני הצדדים. בנוסף היו גילויי אלימות וטרור מהצד הפלסטיני. לאורך השנים הייתה תנועה בין ניסיונות למסע ומתן לקיפאון. בין 1967 ל-1993 הייתה תקופה של סטטוס קוו. ב-1993 נחתמו הסכמי אוסלו בניצוחם של שמעון פרס ויצחק רבין, בהם ישראל הכירה באש"ף כנציג לגיטימי של העם הפלסטיני, והפלסטינים הכירו בקיומה של מדינת ישראל. הפלסטינים הסכימו לנטישת הטרור והאלימות, וישראל הסכימה על נסיגה מעזה ויריחו, ובהמשך לקווי 67. ב-95 נחתמו בוושינגטון הסכמי אוסלו ב', שבמסגרתם חולקו שטחי יהודה ושומרון ורצועת עזה לשלוש קטגוריות. שטחי A בשליטה של הרשות הפלסטינית, שטחי B בשליטה אזרחית של הרשות וביטחונית של ישראל, ושטחי C בשליטה של מדינת ישראל. לצד ניסיונות ההתקדמות בין ישראל לאש"ף, היו בשנים 1994-1995 11 פיגועים בשטח ישראל מטעם החמאס והג'יהאד האסלאמי. למעשה, החל מינואר 96, למעלה מ-90% מהאוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון הינה תחת שליטה פלסטינית. בשנת 1996 נתניהו נבחר לראש ממשלה לאחר רצח רבין ב-95, והוא חתם על הסכם חברון שבו 80% מהעיר נמסרה לרשות הפלסטינית, וב-98 נחתם הסכם וואי שנועד להסדיר את הנסיגות של ישראל, אך למעט הנסיגה הראשונה, היתר לא בוצעו בטענה שהפלסטינים לא עמדו בהתחייבותיהם. דבר שגרם לנפילת ממשלת נתניהו. לאחר מכן, בשנת 99, אהוד ברק נבחר לרשות הממשלה וביצע את הנסיגות שסוכמו בהסכם וואי ואף ניסה להגיע להסכם סופי בקמפ דיוויד, אך השיחות עלו על סרטון. באוקטובר 2000 פרצה האינתיפאדה השנייה, לאחר שלוש שנים של שקט יחסי בין ישראל והפלסטינים. עקב ההתגברות הטרור, ישראל כבשה בחומת מגן את שטחי יהודה ושומרון, ומאז הם מצויים בשליטה ביטחונית ישראלית. בכך בא אל קיצו אחד הסממנים הבולטים של הסכמי אוסלו, שכן שטחי יהודה ושומרון נחשבים לשטחי A. החל משנת 2001, החלו התקפות טרור על ידי שיגורי רקטות מרצועת עזה אל עבר מחוז הדרום ועוטף עזה. ב-2002 הייתה יוזמת השלום של הליגה הערבית, בה הוצע שישראל תיסוג משטחי רמת הגולן, רצועת עזה ויהודה ושומרון, והקמתה של מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה תהיה מזרח ירושלים. בשנת 2005, ביוזמתו של אריאל שרון, בוצעה תוכנית ההתנתקות במהלכה פינתה ישראל באופן חד צדדי את תושבי התנחלויות מרצועת עזה, וכוחות צהל נסוגו ממנה לגבולות הקו הירוק. כך ש-100% מרצועת עזה הפכה להיות בשליטה פלסטינית. החל משנת 2009, בנימין נתניהו הינו ראש הממשלת ישראל. בתקופה זו, לא הצליחו לצאת אל הפועל עוד יוזמות בין שני הצדדים. ב-2012 נערך מבצע עמוד ענן עם חיסולו של אחמד ג'בארי, מפקדה של הזרוע הצבאית של החמאס, ובשנת 2014 עקב הארטילריה הרקטית אל עבר הדרום, ולאחר חטיפת שלושת הנערים, צה"ל יצא למבצע צוק איתן. במאי 2020 הכריז מחמוד עבאס על התנערות מהצד הפלסטיני מכל ההסכמים החתומים לרבות אוסלו. וביולי 2020 נתניהו הודיע שיבצע סיפוח בחסות עסקת המאה של טראמפ על היישובים היהודיים ביהודה ושומרון באופן חד צדדי. שלום, אתם מאזינים למחוץ לקופסה. שאל פסיכולוגיה על מה שקורה בשטח, הפרקטיקה, התיאוריה, החיבור ביניהם, כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני אירית שדות, פסיכולוגית קלינית, והיום אני מארחת את אירן אלפרין, פרופסור לפסיכולוגיה חברתית ופוליטית, במחלקה על פסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, וראש מייסד מרכז אקורד, פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי. אהלן אירן.
אהלן אירית.
פתיח ארוך היה לי היום.
וואו. אני לא רגיל, להיות בשקט כל כך הרבה זמן.
כן. ואני לא רגילה לדבר כל כך הרבה, בדרך כלל אני בצד המאזין.
נכון, יש לך תפקיד אחר. נכון. בצד המהנהן.
כן. אז אני אגיד שאני מקליטה היום מהבית, בפעם השנייה, ואם הייתי באולפן היום, אז הייתי משמיעה שני שירים, שהייתי בוחרת להיום, הרי בפודקאסט בכל מקרה אני לא יכולה להשמיע בגלל זכויות עוצרים, אז הייתי משמיעה את אז למה לי פוליטיקה עכשיו של משינה, ואת אימג'ן של ג'ון לנון. אז נחזור אליך, אירן, איך הגעת לעסוק בפסיכולוגיה פוליטית?
מותר לי לפני זה להגיד מה אני הייתי משמיע?
כן, בטח.
אה, מעולה. אז אני מציע לכולם לשמוע, במקום השיחה איתי, את השיר סרט מלחמה של הדג נחש, שיגיד את אותם דברים שאני הולך להגיד, או שאנחנו הולכים לדבר עליהם במשך שעה, אומרים בחמש דקות, ועם מוזיקה יותר טובה.
אוקיי, זה שיר מחיים, זה הדג נחש.
זה שיר המחאה הכי חשוב, מורכב ומדויק שאני מכיר שנכתב במוזיקה הישראלית. בהקשר של הקונפליקט הישראלי-פלסטיני.
אוקיי. אז עכשיו תספר על עצמך ואיך הגעת לעסוק בפסיכולוגיה פוליטית.
את יודעת, אפשר תמיד לספר סיפורים כאלה שישמעו נורא, כאילו הכל היה מתוכנן ומובנה, והיה איזה תכנון מאוד גדול מאחורי זה. אני חושב ש... הדרך הכי מדויקת להגיד את זה היא שאני חושב שכמו הרבה ישראלים, קצת יותר, קצת פחות, ובטח כמו הרבה פלסטינים, עברתי או חוויתי לא מעט דברים שקשורים לסכסוך הישראלי-פלסטיני, בהקשר שלי גם דברים, גם חוויות אישיות שהן חוויות מאוד מאוד משמעותיות שקשורות לסכסוך. ובמידה רבה, כשהייתי צריך להחליט, כמו הרבה חבר'ה צעירים, מה אני הולך ללמוד, אז אמרתי, אני הולך ללמוד פוליטיקה, כי פוליטיקה זה מה שמעניין אותי, ואני הולך ללמוד פסיכולוגיה, כי פסיכולוגיה אולי תהיה חלק מה... כי הלימודים בפסיכולוגיה אולי יהיו חלק מהתרפיה שלי, בהקשר של העיבוד של החוויות היותר אישיות שאני עברתי בהקשר של הסכסוך. ואז, והלכתי ללמוד אותם כשני דברים נפרדים לחלוטין, זאת אומרת, לחלוטין לא עלה במוחי שאפשר לחבר את שני הדברים האלה. והלכתי ללמוד מדע המדינה ופסיכולוגיה. ואני חושב שמה שקרה לי, והיום אני הרבה פחות אובייקטיבי בקשר לדבר הזה, כי זה בעצם הקריירה שלי, וזה מה שאני עושה בהרבה שנים האחרונות, הוא שהבנתי שגם ממה שמעניין אותי הם שאלות פוליטיות, ומה שמעניין אותי בטח ב... 20 שנה האחרונות זה הניסיון לתת מענה לשאלות פוליטיות, בעיקר לשאלות פוליטיות שקשורות לסכסוך הישראלי-פלסטיני, אז באופן שלא צפיתי אותו, גיליתי שהתשובה לחלק גדול מהשאלות הפוליטיות, החברתיות, שאותם אני שואל, נמצאת במקומות הפסיכולוגיים. ולכן האינטגרציה בין העולם הפסיכולוגי לעולם הפוליטי, אצלי לפחות, נקודת המוצא אליה היא נקודת מוצא פוליטית. זאת אומרת, השאלות שאני שואל הן שאלות פוליטיות, ואני חושב שחלק גדול מהתשובות שלהן, גם נקרא להן היותר תיאורטיות או תיאוריות, אבל גם היותר ממש פרקטיות, נמצאות בעולם הפסיכולוגי. וכשגיליתי שיש דבר כזה שנקרא פסיכולוגיה פוליטית, שלא ידעתי עליו שום דבר כשנכנסתי ללימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה ומדע המדינה באוניברסיטת חיפה, אמרתי, וואו, אם אפשר לחבר את שני הדברים האלה, שם אני רוצה להיות. זה גם המקום שהכי מעניין אותי. וזה גם המקום שאני מניח או מאמין שיכול להיות הכי, הכי מדויק או הכי נכון מבחינת היכולת לתת מענה לאתגרים או לדברים שאני רואה אותם כמאתגרים ברמה האישית וברמה החברתית, ולכן הגעתי למקום שהוא הפסיכולוגיה הפוליטית. אני גם אגיד שפסיכולוגיה פוליטית, זאת אומרת, פסיכולוגים פוליטיים ישראלים, אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר על אלה שבאו הרבה לפניי, הם מאוד דומיננטיים בעולם של הפסיכולוגיה הפוליטית, כי אני חושב שהסיפור הישראלי, הסיפור הישראלי-פלסטיני, יש בו המון 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 פסיכולוגיה.
כשאתה מדבר על חוויות אישיות, וזה בסדר עם...
איך ידעתי שלא תוותרי לי על זה? מה חשבת? שתגיע לפודקאסט על פסיכולוגיה ויאפשרו לך לברוח? כן.
אתה מדבר על השירות הצבאי?
כן, אפשר לדבר על זה כל הפודקאסט, אם את רוצה, או פחות, מה שתבחרי, לאן שתרצי לקחת את זה. אני, במסגרת השירות הצבאי שלי, הייתי קצין בקבע בלבנון, ונפצעתי, בסוף שנת 97, נפצעתי פציעה מאוד קשה. הייתי פצוע אנוש לתקופה מסוימת, אחר כך בתהליך שיקום די אינטנסיבי. החיים שלי היום חיים מצוינים, ובהרבה מובנים אני חושב השיקום שלי היה שיקום מאוד, מאוד טוב, ואפילו אני חושב שהרווחתי המון המון דברים מהחוויה הזאת, אבל זאת הייתה בלי ספק חוויה מאוד 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 דרמטית, חוויה מעצבת, חוויה שהיא מאוד מרכזית, גם החוויה לקראת הפציעה שלי, הפציעה עצמה, השיקום, וההסתכלות על הדברים אחורה, הם בלי ספק משמעותיים מאוד בעיצוב מי שאני ומה שאני היום. שוב אני אומר, השאלה האם זה הוביל אותי לעשות את מה שאני עושה היום בדרך המקצועית שלי, אני מניח שהתשובה היא כן. להגיד כמה זה דטרמיניסטי מהבחינה הזאת, כנראה שלא, אבל זה ללא ספק היה מאוד משמעותי, ואני כן, את יכולה להרגיש חופשי לשאול כל מה שאת רוצה בהקשר הזה, אני אשמח לענות בכיף. אותנו, את רואה שאני מחייך, אבל ואת באמת מוזמנת לשאול כל דבר, זה בשמחה.
אני לא אחפור לך על זה, אז אנחנו כן נעבור הלאה. בוא נעבור לדבר על הקשר בין, בעצם במה שאתה עוסק, בין פסיכולוגיה או רגשות לסכסוכים.
אני אגיד ברמה מאוד 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 רחבה, נגיד נשים על השולחן לרגע את הנחת המוצא לכל מה שאנחנו עושים, ואני כבר אגיד מראש, אני פועל גם בשדה מחקרי, ויש לנו מעבדת מחקר מאוד מאוד גדולה, שפועלת כבר די הרבה שנים, ונספר בטח מה היא עושה, אבל גם בשדה היישומי, זאת אומרת, אנחנו עובדים גם בשדה, בעבודה מאוד פרקטית, בניסיון לעשות שימוש בידע שאנחנו מפתחים, הידע הפסיכולוגי שאנחנו מפתחים בעולם המחקר, גם לעולם המעשה, ובטח נוכל לדבר גם על זה, אבל הנחת המוצא לכל מה שאנחנו עושים אומרת, משהו כזה, וזה הולך להיות מאוד פשטני כרגע, כי זה בקצרה, אבל בכל זאת אני אנסה. מה שאנחנו מנסים להגיד הוא שלסכסוכים קשים, ודרך אגב זה נכון גם לסכסוכים אחרים, אבל זה בטח נכון לסכסוכים מהסוג שאני חוקר, שהם סכסוכים ארוכים, מתמשכים, אלימים, יש להם עוד מאפיינים, אנחנו קוראים להם סכסוכים בלתי נשלטים הרבה פעמים, והסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא בלתי פתירים, אני חושב שזה כן פתיר, אבל הסכסוך הישראלי-פלסטיני נכנס לתוך הקטגוריה הזאת. אז הנחת היסוד של פסיכולוגים פוליטיים שחוקרים את הסכסוכים האלה היא שהסכסוך בבסיסו הוא על דברים אמיתיים. זאת אומרת, אף אחד מאיתנו לא יבוא ויגיד, תקשיב, הסכסוך הוא, 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 הוא נוצר מתוך הפסיכולוגיה. זאת אומרת, לסכסוך יש בסיס אמיתי בין ישראלים לפלסטינים. את דיברת קודם בדברייך על שישה נושאים מרכזיים שיש לגביהם חילוקי דעות, אפשר לדבר על יותר, פחות, אפשר להגיד ששניים מהם הם מאוד דרמטיים או, 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 או יותר, זה ממש לא משנה, אבל הם נושאים אמיתיים, יש חילוקי דעות אמיתיים בין הצדדים, ישראלים ופלסטינים, שניהם או שתי הקבוצות רוצות את הארץ הזאת, הם רוצים את כולה לעצמם בבסיס לפחות, הם מאמינים שהיא שלהם, כשהצד השני בא ואומר לא, הארץ היא שלי, הם אומרים לו, אתה טועה, הארץ הזאת הובטחה, זאת אומרת, יש בסיס אמיתי לסכסוך, ואנחנו לא טוענים שהסכסוך נוצר או התפתח על בסיס פסיכולוגי. אבל אנחנו כן טוענים, וזאת אני חושב הטענה המעניינת, שלמרות שהבסיס של הסכסוך הוא בסיס אמיתי, הוא בסיס של חילוקי דעות אמיתיים, הרבה פעמים חילוקי דעות אידיאולוגיים, חוסר היכולת של הצדדים להתמודד עם אותם חילוקי דעות אמיתיים, לשקול ברצינות הזדמנויות שעומדות בפניהם, להבין את הפרספקטיבה של הצד השני, להצליח לראות את הסכסוך בדרך שאולי יכולה להוביל אותו לפתרון. חוסר היכולת הזאת נובעת במידה רבה ממה שאנחנו קוראים להם חסמים פסיכולוגיים. והחסמים הפסיכולוגיים, אני עוסק הרבה מאוד בחסמים רגשיים, חוקרים אחרים, למשל פרופסור דני ברטל מאוניברסיטת תל אביב, וחוקרים ישראלים אחרים עוסקים באלמנטים אחרים שהם לא בהכרח רגשיים. החסמים האלה בתפיסה שלנו, התפקיד המרכזי שלהם, אני יכול להסביר גם איך הם נוצרו, אבל התפקיד המרכזי שלהם הוא שבעצם הם מצד אחד עוזרים לאנשים שחיים בסכסוך להתמודד עם המציאות של הסכסוך באופן באופן אדפטיבי, אבל מהצד השני הם מונעים מאיתנו לראות כל הזדמנות שמאפשרת לנו להתקדם אל עבר פתרון של הסכסוך. ובעצם הפסיכולוגיה של הסכסוך בהקשר של, או באופן שבו אנחנו רואים אותה, האוטקאם המרכזי שלה, היא שהיא פשוט מונעת מאיתנו לזהות הזדמנויות. וכשאנחנו מסתכלים על סכסוך בסוף, לא, אני לא אומר שהוא סימטרי, והוא לחלוטין לא סימטרי, אבל התהליכים הפסיכולוגיים הם במידה רבה תמונת מראה שמתקיימת בשתי החברות. אז אם שתי החברות בסוף לא מאפשרות לעצמם בצורה רצונית או לא רצונית, להסתכל בצורה נקייה על הזדמנויות, גם כשהזדמנויות כאלה מופיעות להם מול העיניים, אנחנו במידה רבה יכולים להסביר או להבין את מה שאנחנו קוראים לו מעגל האימה של הסכסוך. כי בעצם מה שקורה הוא, שאם אני מציע לצד השני אפשרות להתקדם, והצד השני, אז מישהו מסרב לזה אידיאולוגית, אם הוא היה מסרב לזה אידיאולוגית, הייתי חי עם זה בשלום יחסי, הוא פשוט לא מסוגל לראות את זה, כי החסמים הפסיכולוגיים לא מאפשרים לו לזהות את ההזדמנות, ואז אני רואה אותו שוב כסרבן שלום וכו וכו וכו, ואני יכול להתייחס דרך אגב גם לדרך שבה את הצגת את הסכסוך בהתחלה, כמעט כל משפט שהצגת, אני חושב שהוא מוטה. עכשיו, אני מניח שאת קראת את זה מאיזשהו מקור, שהוא כביכול אובייקטיבי, שמתאר את הסכסוך בצורה הכי נקייה ואובייקטיבית, אבל הוא מקור ישראלי, כי את קראת את זה בעברית. אז מי שכתב את זה הם ישראלים, כמעט כל שורה שקראת, הפלסטינים רואים אחרת. אוקיי? כמעט כל שורה, ואני יכול להתייחס לזה אחד לאחד. עכשיו, אני לא חושב שאת טעית, אני חושב שאת הצג פרספקטיבה יחסית מאוזנת, שרואה אותה הצד הישראלי. אבל הצד הישראלי רואה את הפרספקטיבה שלו, כבר מתוך אותן הטיות שהפסיכולוגיה כופה עליהן. ואני יכול לקחת דוגמאות ולפרק אותן ולהראות לך אותן. אבל בשורה התחתונה, מה שאנחנו אומרים, ואני אחתור לסיום של התשובה הזאת, הוא שהחסמים הפסיכולוגיים מונעים מאיתנו לראות הזדמנויות, הם לכן מתפעלים ומגבירים את אותו מעגל אימה של הסכסוך, ואני אגיד בקצרה, רק כטיזר אולי להמשך, שלפחות בתפיסה שלי, אם זה המצב ואם זה נכון, אז גם הפתרונות נמצאים שם. זאת אומרת, אז הדרך לקדם יישוב של סכסוך, היא לא להציע עוד הסדר, ולהתפלל למה הצד השני לא מסכים, או לשים עוד פעם תוכנית טראמפ על השולחן, או הצעה כזאת, או הצעה אחרת, ולהזיז את הגבול עוד, עוד, עוד 200 מטר לפה, עוד קילומטר לפה, אלא להבין ששני הצדדים בכלל לא מסוגלים להסתכל על התוכניות האלה, ואני יכול לתת לך דוגמאות ולהראות את זה, כי הם חסומים מבחינה פסיכולוגית, ולכן הפתרון שצריך לאפשר כרגע, הוא פתרון פסיכולוגי. ואז את יכולה לשאול, איך עושים טיפול פסיכולוגי, או איך מתמודדים עם חסמים פסיכולוגיים של חברה שלמה, ואני אגיד, אז יש פה את הצד, נקרא לו, יש פה את התוכן ויש פה את התהליך. ובתוכן צריך להבין איזה אמונות, איזה רגשות, איזה תפיסות, איזה חסמים, איזה התנגדויות, צריך לתת להם מענה. ובתהליך צריך לשאול, איך עושים את זה? דרך תהליכים חינוכיים, דרך מנהיגים, דרך נאומים, דרך רשתות חברתיות, יש לזה כל מיני תשובות, אבל זה אולי נדבר על זה בהמשך. אבל זה נגיד in a nutshell התפיסה המאוד בסיסית שאיתה אנחנו מגיעים.
אוקיי, אז תכף נגיע לכל מה שאמרת, אבל אני כן רוצה ללכוד שני דברים ממה שאמרת. אחד שתיתן, כן תיתן דוגמה על משהו שאני לקחתי את זה בסך הכל מוויקיפדיה, אז משהו שאיך אנחנו, איזושהי עובדה, אם יש לך דוגמה לתת, ממה שאני הקראתי של איך שאנחנו רואים את זה, הישראלים, לאיך הצד הפלסטיני רואה את זה, למשל.
אוקיי. בואי אני אתן שתי דוגמאות כדי לעשות את זה מאוזן, ואני כן אגיד מראש, זה לגמרי לא היה ביקורת על האופן
שבו... לא, בסדר, גמור, כן, כן, כן.
זו דוגמה מעולה לדרך שבה אנחנו מסתכלים על דברים. אני אקח שתי דוגמאות קלאסיות מבחינתי, אוקיי? דוגמה אחת היא סיפור קמפ דיוויד ואהוד ברק. בנרטיב הישראלי, בתפיסה הישראלית, אהוד ברק מגיע לקמפ דיוויד בהזמנת קלינטון, ומציע להפת את הכל. ממש כאילו מגיע ובאמת פורס שטיח אדום בפני ערפאת, מציע לו כל מה שאפשר, ערפאת מסרב, וערפאת לא סתם מסרב, ערפאת כבר מכין מראש את האינטיפאדה השנייה, אוקיי? כי בנרטיב הפלסטיני, את העצמאות של הפלסטינים הם צריכים לקבל דרך התקוממות אלימה, כמו שישראל קיבלה במלחמת העצמאות, ערפאת מגיע, ברק מציע לו את הכל, הוא מסרב להכל, חוזר הביתה, פותח באלימות שהיא אינטיפאדה השנייה, ומכאן כבר 20 שנה אין פרטנר, אין סיכוי לשלום, אין עם מי לדבר, וכו וכו. ברק מגיע, אומר לציבור הישראלי, אני חשפתי את הפנים האמיתיות של ערפאת, אין פרטנר, לא יהיה פרטנר פלסטיני, הצעתי לו הכל והוא סירב, הפלסטינים הכינו את האלימות מראש, וכו, 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 וכו. סיפור מקסים, פחות או יותר מה שאת אמרת קודם במילים אחרות. הנרטיב הישראלי, דרך אגב, נרטיב שמאמינים בו עד היום מעל 90% מהישראלים, כולל מצביעי מפלגת העבודה וחלק ממצביעי מרץ, שאין פרטנר, ושלא היה פרטנר, ושברק ניסה את הכל, והציע להם את הכל, וכו, 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 ושהאינטיפאדה השנייה פרצה על ידי ערפאת, כי הוא רצה, וכו, כל הסיפור הזה כולנו מכירים אותו, נרטיב שאני אגיד לך יותר מזה, הנזק שלו לניסיון לקדם שלום ישראלי פלסטיני, הוא נזק שאי אפשר להשוות אותו לנזק שעשה אף אדם שאני מכיר בהיסטוריה של הסכסוך הישראלי פלסטיני, באמת נזק שהוא חסר תקדים. עכשיו הסיפור הזה הוא נחמד, והיינו יכולים לקבל אותו, אלמלא כל האנשים שהיו מעורבים במהלך המסע ומתן הזה, חוץ מאהוד ברק ואולי עוד שני אנשים, עמוס גילד ועוד אחד או שניים אחרים, מספרים סיפור אחר לחלוטין, אחר לחלוטין. אני אגיד בצורה חד משמעית, אני לא היסטוריון, המטרה שלי היא לא לבוא ולהגיד לך, תקשיבי, זה נכון וזה לא נכון, זה גם לא, זה פחות מעניין אותי. כל מה שאני יודע להגיד, הוא שהצד הפלסטיני מספר סיפור הפוך, ואפילו חלקים נרחבים מאוד בצד הישראלי, תומכים בנרטיב של הצד הפלסטיני, אוקיי? אבל אני רק בא להגיד, תראי מה קורה בתוך סיטואציה כזאת, אני אגיד בשלושה משפטים מה אומר הנרטיב של הצד השני, א', ערפאת ביקש מקלינטון לא להגיע לקמפ דיוויד, כי הוא אמר לו, אני לא יודע לספק כרגע את הסחורה, בוא נחכה כמה חודשים, ייקח לי זמן, אני לא יודע כרגע לתת לכם מה שצריך כדי להביא לשלום, ברק אמר לקלינטון, תביא לי אותו לשיחה של ארבע עיניים, אני אשכנע אותו, לא משנה מה, קלינטון הבטיח לערפאת שהוא לא יאשים אותו, בכישלון השיחות לא משנה מה, והם הביאו את ערפאת במידה רבה, עם, את יודעת, יד מסובבת מאחורי הגב לקמפ דיוויד, כשמראש ערפאת אומר, אני לא יודע כרגע לתת את הדבר הזה, פוליטית בתוך הרשות הפלסטינית, אני לא מסוגל, אני פשוט לא מסוגל. ברק אומר שהוא הציע לערפאת את כל מה שהוא, את כל מה שאפשר בקמפ דיוויד, באופן מוזר אתה יודע, תקופה מסוימת אחרי זה, אחרי שכבר האינטיפאדה מתחילה, מתכנסים בטאבה, וברק מציע לערפאת הרבה יותר. אז איך זה יכול להיות שבקמפ דיוויד הצעת את הכל, ובטאבה אתה מציע הרבה יותר, אחרי שהתחילה האלימות? כי אתה מציע משהו פתאום שיותר מתקרב למה שהפלסטינים רוצים, אבל זה הרבה אחרי שהאלימות התחילה. נקודה שלישית, מאוד מאוד ברורה, לפני שהאינטיפאדה פורצת, בתוך השיחות, הרי ברק היה יכול לבוא ולהגיד, תראו, עוד לא הגענו לפתרון, אבל אנחנו מנהלים שיחות, ואנחנו ממשיכים לנהל שיחות. אני אזכיר לך, האינטיפאדה התחילה אחרי שאריק שרון, בתור ראש אופוזיציה, עולה להר הבית. אריק שרון עולה להר הבית בתור ראש אופוזיציה, ערב קודם, ערפאת מגיע לאכול ארוחת ערב אצל ברק בבית, בכוכב יאיר. יש סיפורים על זה שנאווה ברק מבשל את האוף, שערפאת אהב, וערפאת אומר לאהוד ברק, אל תיתן לו לעלות להר הבית, הקיצונים מהצד שלנו ינצלו את זה כדי לפתוח באלימות, וישראל עושה פרובוקציה דרמטית בעיניים של הפלסטינים, מעלה את אריק שרון, ראש האופוזיציה, עם ההיסטוריה שלו להר הבית, והאינטיפאדה השנייה פורצת, והשיחות מפסיקות. ואז עולה אהוד ברק ואומר, אין פרטנר פלסטיני, וכו וכו וכו. בקיצור, זה לא משנה כל כך ברמה ההיסטורית, אבל הסיפור הפלסטיני, שנתמך פה, אני לא אגיד את כל האנשים, אבל על ידי רוב אנשי המקצוע בישראל, ראש אמן עמוס מלכה תמך בסיפור הזה פחות או יותר, עמי איילון, אנשים תמכו, אנשים מובילים בישראל תמכו בסיפור או בנרטיב הפלסטיני בהקשר הזה. מה שחשוב פה, הוא שדעת הקהל בישראל נשלטת ומעוצבת באופן חד משמעי, בעקבות האירועים האלה, על פי נרטיב שהוא, אני אגיד זה בעדינות, לכל הפחות שנוי במחלוק. עכשיו, אני לא הייתי בחדרים הסגורים, אני לא יודע להגיד לך, ברק צודק, ערפאת צודק, וכו וכו וכו, אני יודע להגיד שהנרטיב הוא לכל הפחות שנוי במחלוקת, והשאלה שאנחנו כפסיכולוגים חברתיים ופוליטיים שואלים את עצמנו היא, למה הציבור הישראלי קיבל ומקבל באופן כל כך ברור וחד משמעי, את הנרטיב של ברק, שהוביל את הציבור הישראלי למצב שבו אומר, אין מה לדבר עם פלסטינים ב-20, 30, 40 שנה הקרובות. זה מכת מוות, זה כמו פטיש 5 קילו על הראש, 5 קילו, על הראש של תהליך השלום. כשבאים אנשי ציבור ישראלים בתקופה ההיא ואומרים, תקשיבו, זה לא נכון, זה לא נכון. באים, אני אגיד זה יותר ברור, כל אנשי צוות המסע ומתן של ברק בקמפ דיוויד, מי הדובר שלו, גדי בלטיאנסקי, שהיום הוא ראש יוזמת ז'נבה, לאלדד יניב, לאחרים, אומרים, תקשיבו, זה לא נכון, זה לא הסיפור, זה לא מה שהיה שם. והציבור הישראלי, בקונצנזוס מוחלט, היהודי הישראלי, נסייג, הציבור הפלסטיני הישראלי לא מקבל את האמירות האלה, אבל בקונצנזוס כמעט מוחלט, כולל מצביע מפלגת העבודה ושמאלה, מקבלים את הדבר הזה. למה? מהמון המון סיבות שקשורות לאופן שבו הפסיכולוגיה שלנו בהקשר לסכסוך התעצבה מגיל מאוד 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 צעיר. רוצה שאני אתן לך עוד דוגמה מכיוון הפוך?
יאללה.
יאללה, דוגמה מכיוון הפוך. את הזכרת את יוזמת השלום הסעודית, אוקיי? יוזמת השלום הסעודית היא, את יודעת, לא ניכנס כרגע לפרטים שלה, שנת 2002, אמצע האינטיפאדה, הליגה הערבית בהובלה של הסעודים, מקבלת החלטה שרוב האנשים שחוקרים את הסכסוך היהודי-ערבי, לא רק את הישראלי-פלסטיני, יגידו לך, זאת ההחלטה, אחת ההחלטות הדרמטיות ביותר בתולדות הסכסוך. זאת אומרת, זאת הפעם הראשונה שמדינות ערב, כולל מדינות ערב הקיצוניות, ולא רק מדינות ערב המתונות, באות לישראל ואומרות לה, בתנאים מסוימים שמאוד קרובים לתנאים שדוברו עליהם בקמפ דיוויד, לא מאוד רחוק, אנחנו, כל מדינות ערב, מוכנות להכריז על קץ הסכסוך ונורמליזציה מוחלטת בין מדינות ערב לבין ישראל. דבר באמת 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 דרמטי. עכשיו, הדבר הזה אושרר מאז לא מעט פעמים, זאת אומרת, כל שנה שנתיים מתכנסת הליגה הערבית ומאשררת הדבר הזה, ישראל הרשמית, דרך אגב, לא הגיבה, מעולם. ליוזמת הליגה הערבית, זאת אומרת, בואי נסתכל על זה לרגע, כי אנחנו חוצנים לסכסוך הזה, בעין הבן אדם לא יודע מאיפה, אומר, שתי קבוצות, אורגות, שני לאומים, אורגים אחד את השני, ממררים את החיים אחד לשני, הורסים את הכלכלה, לא מאפשרים תקווה, אחד לשני, בצד אחד, ושם על השולחן הצעה לסיום הסכסוך, ולנורמליזציה מוחלטת לצד השני, עכשיו, הצד השני לא מגיב, אני לא מתייחס לפוליטיקאים, אני פחות, הם פחות מעניינים אותי בהקשר הזה, אבל ניתן לך נתון יותר דרמטי. אנחנו במשך התקופה, לא ישר, לא מיד ב-2002, אבל כמה שנים אחרי זה, שואלים בסקרי דעת קהל גדולים מאוד בישראל, שואלים את הציבור הישראלי, לא עד כמה אתה תומך ביוזמת הליגה הערבית, ביוזמה הסעודית, אנחנו שואלים את הציבור הישראלי שאלה הרבה יותר פשוטה, אנחנו שואלים, האם אתה מכיר את היוזמה? האם אתה מכיר אותה? ובאופן מדהים, אבל עקבי, מעל 93-94% מהציבור הישראלי, יגיד לך, מאז ועד היום, אני לא יודע על מה אתה מדבר. אנחנו לא יודעים על מה אתם מדברים. זה לא שאנחנו תומכים או מתנגדים ליוזמה הזאת, זה לא שיש לנו עמדה אידיאולוגית בעד או נגד היוזמה, אין לנו מושג על מה אתם מדברים. עכשיו, אני חוזר רגע לפרספקטיבה של החוצן, שמסתכל על הסכסוך הזה, ואני שואל, הבן אדם הזה בטח שואל את עצמו, איך זה יכול להיות? בא צד אחד לסכסוך, ושם על השולחן הצעה, כל כך, כל כך, כל כך דרמטית לסיום הסכסוך. עכשיו, אני מאמין בזה שאנשים, בני אדם הם טובים, הם מוסריים, הם רוצים ליישב את הסכסוך. איך יכול להיות שאין להם מושג על מה אנחנו מדברים? והתשובה שלנו לדבר הזה, היא שזה בדיוק מה שחסמים פסיכולוגיים עושים. החסמים הפסיכולוגיים, הם אוטמים אותנו אל מול הזדמנויות. ולכן כשמגיע הצד השני, במקרה הזה הצד הערבי או הפלסטיני, ושם על השולחן הצעה שהיא באמת באמת מהפכנית לסיום הסכסוך, הצד היהודי לא שהוא מסרב, הוא פשוט לא מסתכל עליה, הוא לא מסוגל להסתכל עליה, כי הוא חסום. כי הוא חסום בפחדים שלו, ובחוסר האמון שלו, ובאמונה שהוא הצודק המוחלט והקורבן המוחלט, ובאמונה שהוא תמיד ניסה להציע שלום, והצד השני תמיד דפק את זה. ואם כל הדברים האלה הם נכונים, ואם הרגושות האלה הם מוצדקים לצורך העניין, אז אין שום סיבה שאני אפילו אסתכל על יוזמה חדשה שמישהו שם על השולחן. וזה במידה רבה תמונת המראה של סיפור קמפ דיוויד שסיפרתי קודם. כי אם הצד הפלסטיני או הערבי בא עכשיו ושם על השולחן דברים כל כך כל כך כל כך משמעותיים, ואנחנו שוב, לא שאנחנו מסרבים, אנחנו פשוט מתעלמים לחלוטין מהדבר הזה, ומה שמניע אותנו להתעלם, לפחות בתפיסה שלי, זה אלו אותם חסמים פסיכולוגיים, אז לא פלא שאנחנו מלבים בעצם, למשל במקרה הזה, את התפיסה של הצד הערבי, שהצד היהודי פשוט לא רוצה שלום. פשוט לא רוצה שלום. וגם כשאנחנו שמים להם על השולחן הצעות כל כך מרחיקות לכת, הם אפילו לא מגיבים אליהם. והאמת שזה הגיוני מהצד שלהם לחשוב שאנחנו לא רוצים שלום, כי הם אומרים לעצמם, הם הצד החזק, הם חיים יחסית ברווחה, חיים טובים ורגועים. למה שהם ירצו להתפשר איתנו? זה באמת לא הגיוני.
אוקיי. אז באמת קודם התחלת להגיד על מאיפה נולדים, איך מגיעים החסמים הפסיכולוגיים האלה?
זה תהליך קצת יותר ארוך להסביר, אבל אני אנסה להגיד זה בכמה מילים. אני חושב שברמה המאוד מאוד בסיסית, ואני חושב שפסיכולוגים יכולים להתחבר לזה גם מתוך תהליכים תוך אישיים ובין אישיים אחרים שאנחנו מכירים מהחיים שלנו. אני חושב שמה שאנחנו מנסים להגיד פה, הוא שבמידה רבה, מה שקורה לחברות בסכסוך, הוא שאותן מנגנונים פסיכולוגיים אדפטיביים, שמאפשרים לנו כחברה בסכסוך ולחברות בסכסוך באופן כללי, להתמודד עם הקשיים הכל כך כל כך כל כך גדולים שאנחנו מתמודדים איתם בהקשר של הסכסוך, אותם מנגנונים שעוזרים לנו להתמודד עם אותם קשיים, כשההקשר משתנה קצת, הופכים להיות הנזק הכי גדול או החסם הכי גדול שמקשה עלינו לצאת מתוך אותה סיטואציה. ואנסה לפרוט את זה לרגע ולהסביר את זה. וזה הולך להיות מאוד פשטני, תצטרכי לסלוח לי, אבל אין דרך להסביר את זה בצורה מעמיקה בפודקאסט בזמן יחסית מוגבל. בגדול, 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 מה שאנחנו טוענים הוא שחברות בסכסוך מתמודדות עם קשיים מאוד דרמטיים. את יודעת, לפעמים אני מסתכל על הסטודנטים שלי ואני אומר, בגלל שאתם נולדתם או אנחנו נולדנו לתוך הסכסוך, קשה לנו להעריך אפילו כמה הקשיים הפסיכולוגיים שאנחנו חווים הם כל כך דרמטיים. העובדה שאנחנו מבינים שכל שנה שנתיים יהיו פה מלחמות, והעובדה שהילדים שלנו נולדו לתוך מצב שכל שנתיים עפים להם טילים מעל הראש, ושהם מכירים אנשים שנפגעו, נפצעו, נהרגו מהמשפחה שלהם או מהסביבה שלהם, ושאבא הולך למילואים כל כמה זמן, או אם נסתכל על הצד הפלסטיני, ההורים הולכים לעבודה ועוברים שלושה מחסומים בדרך, ועוברים השפלות שהן כל כך כל כך דרמטיות, מייצרות לנו קשיים או אתגרים פסיכולוגיים שהם אתגרים באמת, באמת, באמת יוצאי דופן. והאתגרים האלה מייצרים לחברות, נגיד, שתי משימות, שאני אקרא להם המשימות או הצרכים הכי חשובים שיש לחברות בקונפליקט. והמשימות האלה, שוב, אני אומר את זה מאוד בקצרה, הם שתיים. אחת, בואי נקרא לה לצורך העניין, משימת ההישרדות. אוקיי? חברות בקונפליקט, באיזושהי צורה, ואנחנו, שוב, הרבה פעמים חושבים שזה קורה אוטומטית, אבל זה לא קורה אוטומטית. צריכות לשרוד, ולשרוד זה אומר להביא למצב שהחברים בחברה, תחשבי, אנשים בחברה הישראלית או בחברה הפלסטינית, יגיעו למצב, אני עושה את זה מאוד בפשטות, שהם אומרות לעצמם, או אומרים לעצמם, טוב למות בעד ארצנו. מה זה טוב למות בעד ארצנו? בואי נפרק את המונח הזה. זה אומר שאת רוצה, ואני אומר את זה בצער, או אני רוצה, או צריך, או חייב, לפחות כשהסכסוך נמצא בתקופה שהיא מאוד עוצמתית וקשה, אני צריך להביא למצב שהילד שלי יגיע לגיל 18 ויגיד, אני מוכן להקריב את חיי למען האינטרסים של המדינה שלי. ואת כאימא ואני כאב, צריך להגיע למצב שאני אומר, אני רוצה לחנך את הילד שלי שהוא יהיה מוכן להקריב את חייו למען הצרכים של המדינה שלי. הפייפליין הזה שמביא לה, עכשיו זה כמובן, נתתי את הדוגמה הכי קשה לצורך העניין, אבל בואי ניקח יותר רחב. אני מוכן להקריב את מערכת החינוך שלי. אנחנו נהיה פחות טובים במתמטיקה, אבל יותר טובים באהבת הארץ. נכון? למה? כי אנחנו צריכים להביא את בני הנוער שלנו למצב שבגיל 18 הם יהיו מוכנים לעשות כל מה שצריך למען המדינה. ואני מוכן להקריב את הכלכלה שלי, שאחוז מאוד משמעותי מן הילך לביטחון, כי אין ברירה, נכון? וכו 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 וכו. אבל זאת משימת ההישרדות. ואנחנו כחברה חייבים, חייבים, חייבים להתמודד עם המשימה הזאת, כדי לתת מענה פסיכולוגי לקשיים שדיברתי עליהם קודם, שהם מאוד קשים. והמשימה הפסיכולוגית, או הצורך הפסיכולוגי השני, שחברה צריכה לתת לה את המענה, ושוב, הוא נשמע לנו לפעמים טריוויאלי, אבל הוא לגמרי לא טריוויאלי, אני קורא לזה בשפה מאוד לא פסיכולוגית, הצורך לתת תחושה של חיים במציאות נורמלית, כשהמציאות היא לחלוטין לא נורמלית. את יודעת, אנחנו עשינו לפני, היינו עושים במשך כמה שנים, היה לנו מדד שמדד למשל את רמות הפחד והחרדה של ישראלים, מכך שמישהו מבני המשפחה שלהם יכול להיפגע במציאות של הסכסוך, שיכול לקרות לו משהו משמעותי. שוב, אנחנו כבר איזו תקופה בלי, אני אומר את זה בזהירות, תשבוד, בלי טילים ובלי פיגועים, אבל נסי לחשוב על התקופה של 2002, 2003, שבה קמנו בבוקר, שלחנו את הילדים שלנו לגן ולבית ספר, ולא ידענו אם יחזרו, כי כל יום התפוצצו פה אוטובוסים, או תקופות אחרות שאני יכול לתת דוגמאות. ורמות הפחד והחרדה של ישראלים, ובטח של פלסטינים, שקובעים את המציאות של הסכסוך, אפילו בסיטואציה יותר קשה, הן מטורפות. והיכולת לחיות חיים נורמליים, בתוך המציאות המאוד לא נורמלית הזאת, היא לא דבר שקורה מעצמו. וזה שישראלים בסוף 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 אומרים לנו, אתה יודע, אנחנו רואים בכל מדדי העושר, שהחברה הישראלית נמצאת במקומות מאוד מאוד גבוהים בסולמות העושר שלה, ואנחנו מצליחים מצד אחד לגייס את החברה לטובת הסכסוך, ושאנשים יגידו טוב למות בעד ארצנו וכו וכו, והדבר השני שאנשים יגידו, אני חי חיים יחסית נורמליים, במציאות שהיא באמת באמת מציאות משוגעת. ואת הדבר הזה משיגים, אני אגיד עוד שלושה משפטים, דרך זה שאנחנו מטמיעים, מה שדני ברטל קרא ואני קראתי בעבודה שלי, תשתית פסיכולוגית פונקציונלית בקרב החברה שחיה בסכסוך. והתשתית הפסיכולוגית הפונקציונלית, אז תחשבי על זה כמו המשקפיים שאנחנו נותנים לילדים מגיל מאוד 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 צעיר, שדרכם הם אמורים להסתכל על הסכסוך, והמשקפיים האלה הם אלה שמאפשרות לנו לגייס אותם לטובת הסכסוך, לתת להם את התחושה שהם חיים חיים נורמליים, אבל המשקפיים האלה הם משקפיים מאוד 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 מוטות. והמשקפיים האלה הם אלה שמספרות את הסכסוך בדרך שאומרת, אנחנו הצד הצודק, אנחנו תמיד רצינו שלום והצענו דברים, ואנחנו הצד המוסרי ביותר בעולם, ואנחנו קורבנות האולטימטיביים, והם רק רוצים להשמיד אותנו ולאיים עלינו, והם לא אכפת להם מחיי אדם, וכו 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 וכו. והדבר הזה, כל הדברים האלה שסיפרתי לך עכשיו, שעוברים מספרי הלימוד שלנו, בתוכניות הטלוויזיה שלנו, בנאומים של המנהיגים שלנו, בטקסי יום הזיכרון שלנו, הם דבר סופר 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 חשוב, כדי להתמודד עם אותה מציאות של סכסוך. כי אף אחד לא אומר טוב למות בעד ארצנו, אף אחד, אם הוא חושב שתראה קצת אנחנו אחראים וקצת הם אחראים, ואנחנו לפעמים צודקים והם לפעמים צודקים, וגם אנחנו קצת מוסר, לא, טוב למות בעד ארצנו זה רק למי שמאמין שאין ברירה, ושאנחנו תמיד ניסינו לעשות הכל והם דפקו את זה, ושאנחנו תמיד רוצים שלום והם דופקים את זה. והדבר הזה הוא סופר 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 קריטי, ולכן, כל חברה בסכסוך מחזיקה באותן אמונות בדיוק, ובאותן רגשות בדיוק, ובאותן תפיסות בדיוק, ובאותו זיכרון קולקטיבי, והוא באמת מאוד אדפטיבי עבורה. אבל הוא גם מה שמונע מאיתנו להסתכל על יוזמת הליגה הערבית, או היוזמה, או היוזמה הסעודית. כי אם אני מאמין בכל האמונות שתיארתי קודם, למה שאני אסתכל על זה? זה לא הגיוני, אין שום סיבה. ולכן אותה מערכת של תפיסות, אמונות, רגשות, זיכרונות, שכל כך עזרה לי להתמודד עם האתגרים של הסכסוך, היא גם זאת שלא מאפשרת לי ללכת קדימה בשום צורה.
אני מקדימה את המאוחר ואני קופצת. אז שינוי, תכף נחזור אחורה לשאלות שהכנתי. אבל התהליך של שינוי בעצם זה לשנות את התפיסות האלה אולי?
לגמרי, זאת אומרת... לחלוטין.
אוקיי.
לחלוטין. זאת אומרת...
כי מה... אני כבר מחנכת את הבנים שלי שלא טוב למות בעד ארצנו.
א', אפילו מה שאמרת עכשיו, שאני מזדהה איתו מאוד במידה, נגיד ברמה הפוליטית, אבל ברמה החברתית זאת אמירה מאוד מורכבת.
נכון. כי זה קונפליקט מאוד גדול, שלא, זה לא קל לי להגיד את זה.
זאת אמירה מורכבת. למה היא אמירה מורכבת? כי סכסוכים בטבע שלהם, בניגוד לסיטואציות אחרות בחיים, תראי, אם היה מצב שבו היינו מורידים את המסך על הסכסוך, מעלים את המסך על תהליך השלום, מפסיקים עם כל מה שהיינו צריכים בתקופת הסכסוך, ועוברים לכל מה שאנחנו צריכים בתקופת השלום, אז מה שאת רוצה להגיד לבן שלך, ואני הייתי שמח להגיד לבן שלי, שלא טוב למות בעד ארצנו, זאת אמירה מצוינת. אבל מה לעשות שהחיים הם יותר מורכבים מזה? וגם כשאנחנו מתחילים תהליך שלום, עדיין באמת, 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 יש אנשים בצד השני, לפחות חלקם, שעוד היו רוצים מאוד לפגוע בנו. וכדי להתמודד איתם, כן צריך לחנך את הילדים, שבמידה מסוימת, אני לא יודע אם טוב למות בעד ארצנו, אבל צריך להגן על ארצנו בצורה כזאת או אחרת. ולכן הסיפור הוא באמת סיפור מאוד מאוד מורכב. אני יכול לתת לך דוגמה. אני הייתי מלמד, בשנים האחרונות כבר פחות, כי אני, במכון שלי אנחנו עושים דברים אחרים, אבל הייתי מלמד קורס, שאת יודעת, הוא לוקח את מה שדיברנו עליו עכשיו, ובצורה הרבה יותר רחבה, מעביר את הרעיונות האלה, בשני מקומות מאוד מעניינים, בקורסים של הכשרה של מנהלות ומנהלי בתי ספר, ובקורסים של, במכלל הביטחון לאומי, של קצינים מאוד גבוהים בצבא. והייתי מעביר פחות או יותר את מה שסיפרתי לך כרגע. ואני חושב שזה היה די מטלטל עבורם. באמת, כי חלק מאותן תפיסות מאוד 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 יסודיות, אני, בואי ניקח דבר נורא ברור, אני למשל טוען, שהאמירה שצהל הוא הצבא המוסרי בעולם, שאני לא יודע אם היא נכונה או לא, אין לי מושג, אני לא חוקר צבאות וביטחון, אני כן יודע להגיד שהיא חלק מהאתוס, שכל חברה בסכסוך, כל חברה בסכסוך שאני חקרתי אי פעם, ואני חוקר המון חברות, מספרת לאזרחים שלה. כי זה חלק מאותם, מאותו קומפוזיציה של תפיסות, שאת צריכה להעביר לאזרחים שלך, כדי שהם יתמודדו בצורה טובה עם הסכסוך. וכשאת מספרת, ואחר כך את מספרת להם, שהדבר הזה, הוא גם חלק ממה שמונע מאותם אזרחים, בעצם, להיפתח לרעיונות, או לאפשרויות, של ניסיונות ליישב את הסכסוך. זאת אמירה מטלטלת. ואז הם היו באים אליי, גם המנהלות והמנהלים, וגם הקצינות והקצינים, ושואלים אותי, אז מה אתה אומר? מה אתה מציע? אתה אומר, כמו שירית אמרה, לחנך את הנוער ואת הילדים שלנו, ללא טוב, שלא טוב לנו בעד ארצנו? ואני אומר, לא, האמת שהאמירה שלי היא יותר מורכבת מזאת. כי חברה כן צריכה אתוס, והיא כן צריכה הזדהות, ואיזו תחושה של קולקטיביות ופטריוטיות, ופטריוטיות וכו וכו וכו. אבל יכול להיות שהיא צריכה אותם סביב תכנים אחרים. ולהגיד, אנחנו מוסרים והפלסטינים לא, לא בטוח שזה תוכן קונסטרוקטיבי, שבאמת מקדם אותנו אל עבר ניסיון ליישב את הסכסוך. ולכן זה באמת מורכב, ומה שאנחנו מנסים לעשות, גם בעבודה המחקרית שלנו, וגם בעבודה היישומית שלנו, הוא לנסות לזהות את המקומות שבהם אפשר ללחוץ על כפתורים, שישנו את התפיסות, את העמדות, את הרגשות של אנשים בהקשר של הסכסוך, למקומות שלפחות יפתחו אותם לרעיונות חדשים, או ליוזמות חדשות, או פתרונות חדשים, שהם לפחות ישקלו אותם ברצינות.
אני אגיד שרק אני אבהיר שזה כמובן הרבה יותר מורכב, כן? זה קונפליקט מאוד מאוד קשה, זה קונפליקט גם להיות קצין, כחלק מהישגיות של בוא תהיה 5 יחידות מתמטיקה, אז גם בוא תהיה קצין בצבא, ושירות מספק זה להיות קרבי בשביל הבנים, אז זה לגמרי קונפליקט, שנכנס פה עוד המון דברים של להיות טייס או סיירת מטכ"ל זה וואו, זאת אומרת, ולהיות ג'ובניק זה לא סבבה, כאילו, זה הרבה יותר מורכב מזה לגמרי, ההתמקמות הזאת. אז בוא נתקדם לככה, מה הרגשות הדומיננטיים בסכסוכים?
טוב, אז אני אגיד שאפשר את כל המסגרת שהצגתי קודם, באמת היה אפשר לקחת לחקור נגיד חסמים כמו זיכרון קולקטיבי, כמו אתוס, כמו דברים אחרים, ואנחנו בעיקר משתדלים לחקור את זה מהפרספקטיבה הרגשית, זה מה שאנחנו עושים במעבדה שלי, בעיקר כי אני חושב שלרגשות יש תפקיד מאוד מיוחד. אני אגיד זה בצורה מאוד פשוטה, בסוף, 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 הרגש האנושי הוא זה שלוקח את כל החבילה שאני מגיע איתה לתוך סיטואציה מסוימת, גם את המאפיינים האישיותיים שלי, וגם את ההיסטוריה שלי, וגם את האמונות שלי, וגם את הזיכרון הקולקטיבי שלי, ומתרגם את כל הדברים האלה לתגובה ספציפית לאירוע שהוא בעל משמעות. זאת אומרת, אם מחר הנשיא טראמפ שם תוכנית משמעותית על השולחן, אז השאלה אם התגובה שלי כאדם מהיישוב או כפוליטיקאי תהיה תגובה מאוד קונסטרוקטיבית לדבר הזה, או תהיה תגובה הרבה יותר שלילית, נכון שהיא נובעת מהאידיאולוגיה שלי ומהערכים שלי ומההיסטוריה שלי ומהאישיות שלי ומכל מיני דברים אחרים, אבל בראש ובראשונה היא מתחברת לתוך איזשהו קונסטרקט פסיכולוגי, שבסוף אנחנו נקרא לו פחד, או נקרא לו שנאה, או נקרא לו התלהבות, או נקרא לו אמפתיה, לא משנה איך נקרא לו, אבל הוא מחבר את כל הדברים האלה ומתרגם אותם לרצון לפעולה בצורה מסוימת. ולכן בעיניי לרגש יש תפקיד מאוד 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 משמעותי בתוך התהליכים האלה. אני אגיד בצורה רחבה, ואחר כך את תבחרי עירית על מה מעניין אותך לדבר, אנחנו חוקרים מנעד די רחב של רגשות. אנחנו חוקרים שנאה הרבה, כי זה רגש מאוד משמעותי, ואנחנו חוקרים השפלה, ואנחנו חוקרים ייאוש, ואנחנו חוקרים רגשות שהם יותר אמביוולנטיים בהקשר הזה, לפחות בתפיסה שלי, כמו כעס ופחד, שיכולים לקחת אותם למקומות מאוד שליליים, אבל גם למקומות מאוד מאוד חיוביים לתפיסתנו, ואנחנו יכולים ללכת לצד השני ולחקור רגשות מוסריים, כמו השאלה של מה עושה אשמה בסכסוך, או תחושה של אשמה, ומה עושה תחושה של בושה בסכסוך, ואנחנו חוקרים המון בשנים האחרונות רגשות כמו אמפתיה, אם זה רגש, אפשר לדבר על זה, תופעה רגשית כמו אמפתיה, ומה התפקיד שלה, או התפקיד הפוטנציאלי שלה, בתוך סכסוכים, ואני חושב שהאמירה היותר רחבה שלנו, היא שלכל רגש יש תפקיד מאוד 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 ייחודי, בתוך המציאות של הסכסוך, זאת אומרת, אנחנו כבר רחוקים שנות אור, מתוך התפיסה המאוד בסיסית שהייתה לפסיכולוגים חברתיים ופוליטיים במשך הרבה שנים, שאמרה, טוב, מה הבעיה? רגשות חיוביים זה טוב לפתרון סכסוכים, ורגשות שליליים זה מלבה סכסוכים, ואנחנו צריכים, כדי לקדם יישוב של סכסוכים, אז אנחנו צריכים להפחית רגשות כמו שנאה והשפלה וייאוש וכעס ופחד, ולהגביר רגשות כמו אמפתיה ותקווה וכו וכו, ואנחנו כבר ממש ממש רחוקים משם. ואנחנו במקום שאומר, מה פתאום? לכל רגש יש תפקיד מיוחד, וכל רגש משפיע בסיטואציות מיוחדות, על אנשים ספציפיים, ומוביל לאוטקאמס פוליטיים וחברתיים מאוד מאוד ייחודיים, והחוכמה, כדי, זאת אומרת, פסיכולוגים שרוצים באמת לייצר השפעה בשדה הזה, צריכים להבין את התפקיד הייחודי של כל רגש בתוך המסגרות האלה, ואולי זה גם יכול להוביל אותנו למצב שיגיד, אוקיי, אז איך אנחנו משנים את הדבר הזה, ואני אגיד כבר בסוגריים, שהשאלה המעניינת פה, ופה אנחנו קצת חורגים אולי מהתפקיד הקלאסי של פסיכולוגים, איך אתה מייצר שינוי, או איך אנחנו מייצרים שינוי, ברמה קולקטיבית ולא ברמה אינדיבידואלית. זאת אומרת, אם את בקליניקה הרבה פעמים רוצה להתמודד עם ה... פחדים או החששות או החרדות שיש לאנשים ברמה האינדיבידואלית, אז אני רוצה להתמודד עם החרדה הקולקטיבית של חברה. וזה אתגר, זה אתגר משמעותי מאוד.
אוקיי. אני חושבת על חברה בוא נדבר רגע על פחד, או על חרדה. פחד זה שבאמת, הרבה פעמים, נכון, אנחנו נראה איום שהוא אמיתי. וזאת שאלה, זאת אומרת, אם אנחנו חברה, כנראה בכל, חברה שחיה בפחד, חברה שחובה איום, זאת שאלה, אם זה בוחן מציאות תקין, כי בתקופת הסכמי אוסלו, היו פה אוטובוסים מתפוצצים, דווקא שלכאורה ניסו להגיע ליוזמות שלום, או שמה אנחנו חברה בפרנויה, ואנחנו במקום של השלב העמדה הסכיזופרנואידית של קליין, שאנחנו חברה בפרנויה. אפילו אמירה של נתניהו באחד מהערבים נוערים לקלפיות, או כל מיני הפחדות אחרות של נתניהו, שבעצם מלבה פרנויה, זאת שאלה. האם זה בוחן מציאות תקין או פרנויה?
מעולה. אני חושב שאת אומרת, א', שזאת שאלה מעולה, וב', שהיא אפילו אולי יותר רחבה מזאת. זאת אומרת, אני אגיד את זה אפילו בצורה יותר ביקורתית כלפי מה שאני עושה, בסדר? אולי התכוונת להגיד את זה, ולי מותר להגיד את זה אפילו יותר ביקורתי. את כאילו אומרת, אתה בא ואומר, בוא נבין כמה פחד הוא הרסני בתוך סכסוך. אתה אפילו בא ואומר, אולי אפשר לעזור לחברות לווסת את הפחד שלהם, להפחית את הפחד בתוך סכסוך, אבל אולי הן צריכות את הפחד בתוך הסכסוך, כי הפחד הוא במידה רבה משרת אותם, והוא עוזר להם להתמודד עם איומים שהם איומים אמיתיים. איך אתה יכול להיות אחראי למצב שבו אתה תווסת את הפחד, תעשה down regulation לפחד קולקטיבי של חברה, ואז היא תושמד, כי היא לא פחדה מספיק, כדי להתגונן מספיק, ואני חושב זאת שאלה מעולה. ואנחנו לחלוטין, 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 לא באים מתוך הגישה שאומרת, תראו, רגשות זה רע, רגשות שליליים זה שלילי לסכסוכים, בוא נעזור לחברות להפחית את הרגשות השליליים שלהם, ויהיה פה סבבה. ממש, 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 ממש לא. פחד חשוב, אני תמיד אומר, אתה יודע, אני אומר לסטודנטים שלי, אם אנשים לא יפחדו, הם יידרסו כל יום. כי חשוב שהם יפחדו ממכוניות שנוסעות ב-120 כמש, כדי שזה יפחיד אותם מספיק, כדי שהם יזהרו כשהם מגיעים לכביש. אני חושב שמה שאנחנו כן אומרים, הוא שחשוב שאנשים בסכסוך ידעו להבחין בין מתי הרגשות שלהם הם אדפטיביים, ומתי הרגשות שלהם הם דסטרוקטיביים, מבחינת ההשפעה שלהם על תהליכים שקשורים לסכסוך. אני חושב שחשוב שאנשים וחברות יבינו, שיש לא מעט סיטואציות, אני אגיד זה אחרת, כמעט לכל אחד מהרגשות שהם חווים, יש בסיס במציאות. אפילו כשאנחנו שונאים את הצד השני, יש לזה בסיס במציאות. לא חלמנו על זה בלילה פתאום, אוקיי? הם פגעו בנו מספיק, כדי שאנחנו נפתח רגשות מספיק שליליים כלפיהם. אם אנחנו נדע להבין מתי הדבר הזה הופך, או עובר את הגבול, או מגיע למקום שבו, א', הוא פחות אדפטיבי מבחינתנו, ב' הוא מוכלל למקומות שהם כבר לא רלוונטיים. ג' הוא מייצר אצלנו רגישות. אני חושב שמה שתיארת קודם לגבי נתניהו הוא מאוד מאוד מדויק. מה נתניהו עושה? הוא מנצל את רגישות היתר שיש בתוך החברה הישראלית לאיומים, כדי להכיל את האיומים האלה גם לסיטואציות שבהם הם ממש ממש לא רלוונטיים, אבל הם משרתים אותו פוליטית. עכשיו, אני יכול לקחת את זה גם לסיטואציה הקודמת. מה קרה בקמפ דיוויד, לצורך העניין? מכיוון שהציבור הישראלי, אני כמובן עושה את זה מאוד פשטני, כל כך כל כך רגיש לאיום, וכל כך כל כך לא רגיש לתקווה, לצורך העניין, אז הוא לקח סיטואציה מורכבת, שבה יש גם איום וגם תקווה, וזה מאוד ברור. היה שם איום, כי הפלסטינים כן פתחו באינטיפאדה, לא נכנס לזה באשמתם, לא באשמתם, אבל האינטיפאדה הזאת הייתה מאוד מאיימת. אבל הייתה שם גם תקווה, כי בא מנהיג פלסטיני משמעותי כמו ערפאת, ואמר, אני מוכן לשבת איתכם. ובסדר, הוא לא מוכן ל-96%, אבל מוכן ל-98%, אבל היה שם מרכיב של תקווה. אבל הוא בא עם זה, או הסיטואציה הזאת הגיעה לחברה, שהרגישות לאיום ולפחד הם מאוד דומיננטיים בה, והרגישות לתקווה היא מאוד 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 במיוט, נקרא לזה, והחברה הזאת בעצם תפסה מתוך הסיטואציה הזאת את האיום והשביטה את התקווה, ולכן כל מה שלקחנו ממה שקרה פה בשנת 2000 עד 2002, ושאין פרטנר ואין עם מי לדבר, ולא את העובדה שהתנהל פה מסע ומתן, שמאוד מאוד 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 התקרב לפתרון, ושאולי יש סיכוי לעשות את זה אחרת. ולכן אנחנו לגמרי לא אומרים, תשתקו את הרגשות שלכם, הרגשות שלנו הם סופר 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 חשובים, ואנחנו אומרים, בואו נבין אותם בצורה יותר מורכבת, ואני אומר יותר מזה, בואו נשתמש בהם, או בהבנה יותר מעמיקה שלהם, כדי לקדם יישוב של הסכסוכים, ולא הרס. בואו ניקח פחד, שאת נתת אותו כדוגמה כרגע. אנשים מפחדים, וזה יגיד כל חוקר רגשות, שמסתכל על הדברים האלה בצורה קצת יותר מורכבת, אנשים מפחדים הם לא אנשים שרוצים להרוג את הצד השני. כשאני מפחד, ה-emotional goal המרכזי שלי, הוא להפחית את האיום ולהרגיש בטוח. הוא לא לעשות נזק לצד השני. רק ששכנעו אותי פה לאורך שנים, שהדרך היחידה להפחית את האיום ולהרגיש בטוח, היא לעשות נזק לצד השני. מה יקרה אם אנחנו כמי שרוצים לקדם יישוב של הסכסוך, במקום להגיד בוא נפחית פחד, נגיד הפחד שלכם הוא צודק, הוא לגיטימי, הוא נכון. עכשיו בוא נדבר על איך מפחיתים אותו. ויכול להיות שתהליך שלום יכול לעזור להפחית את האיומים שיש עליכם, בצורה הרבה 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 יותר טובה, מעוד מהלך אלים אל מול החברה הפלסטינית. ולכן מה שאני בעצם אומר בהקשר הזה, אם יש לי רגש שהוא קיים והוא דומיננטי והוא משמעותי, ואנחנו יודעים שהוא יכול ללכת בסופו של דבר או למקום קונסטרוקטיבי או למקום דסטרוקטיבי, בואו נשתמש בזה. אבל בשביל זה צריך להבין את הרגש בצורה יחסית עמוקה.
אבל באמת אם הפחד הוא באמת מאוד דומיננטי, אז באמת התגובות שאנחנו יודעים זה fight or flight or freeze, ולהגיע למקום של פשרה זה הרבה יותר קשה. כי אם אנחנו הרבה פחות נסכים, כשאנחנו נשרויים בפחד, פחות נסכים לתת למשל שיהיה להם בעזה נמל תעופה או נמל, כי אז הם יהיו הרבה יותר חזקים והם יכולים להתקיף אותנו. זה המסרים שעוברים הרי ברגע שהפחד הוא הדומיננטי. זה נכון?
תראי, קודם כל, אז אני אגיד שני דברים על הדבר הזה שאולי נותנים, מאירים אותו באור קצת אחר. קודם כל, הספרות המחקרית בהקשר של ההשפעה של פחד על תהליכי עיבוד מידע היא ספרות מורכבת. למה אני מתכוון שהיא מורכבת? חד משמעית אנחנו יודעים שחרדה קיצונית ופחד ברמות מאוד גבוהות מוביל ל-cognitive freezing. הוא מוביל לאיזושהי קפיאה קוגניטיבית וסגירות, ואני לגמרי איתך. כשאנחנו מפחדים, אנחנו לא מפחדים בצורה קיצונית, מאוד קשה לנו לשקול ברצינות פתיחת נמל בעזה. צודקת. מצד שני, אנחנו יודעים שאיום ופחד ברמה בינונית דווקא מובילים לחיפוש אחר פתרונות חדשים. זאת אומרת, אם אני אשאל אותך, תנסי לחשוב אחורה על סיטואציות בחיים שהוציאו אותך מאזור הנוחות שלך, וגרמו לך כן לבדוק מחדש אלטרנטיבות, הרבה פעמים דווקא מצבים מאיימים עושים את זה. זאת אומרת, נגיד החברה הישראלית שבבסיסה היא הצד החזק בסכסוך, היא אמורה להרגיש ביטחון ברמות מסוימות. חלק גדול מהציבור הישראלי כבר יגיד לך היום, אין באמת איום קיומי על ישראל. חלק אחר יגיד שכן, אבל חלק גדול כבר יגיד לך, האיומים עלינו הם לא קיומיים, ועדיין אני מפחד. סיטואציה של פחד בינוני דווקא יכולה להוביל אותנו להגיד, אני בודק מחדש את האלטרנטיבה. הטענה שלי היא שהכישלון שלנו לאורך השנים, הוא לא בהפחתת הפחד, כי יש סיבה לפחד. הוא ביכולת שלנו להצמיד פתרונות לסיטואציות של פחד בינוני. זאת אומרת, התפיסה של הציבור הישראלי היום אומרת, אם מפחידים אתכם, תתקפו. ואני אומר, אנחנו צריכים איכשהו לייצר מצב שבו אנחנו מעבירים לציבור הישראלי תחושה שאומרת, אם אתם מפחדים, בואו תשקלו ברצינות איזה פתרונות יש אלימים או פייסניים להפחתה של הפחד. ואני חושב שפה אנחנו נכשלים. זאת אומרת, פה אנחנו לא מצליחים לעשות עבודה מספיק טובה בניסיון, נקרא לזה, לייצר אסוציאציה בהתנאיה כזאת בין כמה אתה מפחד, לבין פתרונות שהם יותר פייסנים, והמחקרים שלנו מראים שזה לגמרי, לגמרי, לגמרי אפשרי.
אני רגע רוצה להתקדם, כי אני רואה את הזמן שלנו. אתה מדבר גם על ייאוש מאוד גדול בחברות בסכסוך, ועם אובדן תקווה. אז רציתי לשאול, איך זה, אנחנו, ההמנון שלנו זה התקווה. איך זה שאיבדנו תקווה?
עזרו לנו, מאוד. אנשים עושים עבודה.
התנועה הציונית, הייתה פה הרבה תקווה.
לא, אז קודם כל, אוקיי, יש לי המון מה להגיד את זה, ומעט זמן. אז אני, את תצטרכי לכוון אותי, אבל אני אגיד, אני אתחיל בקצרה. אנחנו חוקרים, אני חושב שייאוש הוא הרגש ההרסני ביותר שקיים בהקשר של הסכסוך שלנו. בגדול, 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 תקווה היא בעיניי המנוע הכי דרמטי לתהליך של יישוב סכסוכים, כי אני מאמין שאם אנשים לא מסוגלים לדמיין עתיד טוב יותר, ולנסות להתקדם אל עבר אותו עתיד, הסיכוי שהם ינסו לעשות משהו, בטח לא פשרות, או פשרות שקשורות לסכסוך, הוא מאוד נמוך. זאת אומרת, אם את לא מסוגלת לדמיין את עצמך במצב שהוא משמעותי טוב מהמציאות שבה את נמצאת כרגע, אין שום סיבה שתעשי מאמץ כדי להגיע לשם. וזאת בעצם תקווה. זאת בעצם תקווה. עכשיו, אנחנו מיואשים כל כך, כי בסוף, מה זה להרגיש תקווה? להרגיש תקווה זה להאמין שהסיטואציה יכולה להיות אחרת. הסיטואציה יכולה להיות אחרת, זה אומר שהצד השני יכול להיות אחר, אוקיי? הוא יכול לשנות את עמדותיו, תפיסותיו, התנהגותו, וכו וכו וכו, או שאנחנו יכולים להתפתח ולהיות שונים, או שקונפליקטים מהסוג הזה שאנחנו חיים בתוכו, יכולים להשתנות, או יכולים להיפטר. והרבה מאוד שנים, גם המציאות מצד אחד, וגם המנהיגים שלנו מצד שני, מעבירים לנו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן את האינפורמציה שאומרת בדיוק את ההפך ממה שאמרתי כרגע. זאת אומרת, הפלסטינים לעולם לא השתנו, הם תמיד ירצו להשמיד אותנו. קונפליקטים מהסוג הזה, עם האלמנטים הדתיים וההיסטוריה והאלימות, לא נפטרים. וגם אנחנו מה שאנחנו, אנחנו לא נהיה כנראה דבר אחר. ושלושת הדברים האלה מובילים אותנו למצב שבו רוב הציבור הישראלי אומר, במילים כאלה ואחרות, תקשיבו, זה לעולם, לעולם, לעולם לא ייפתר. ואני אגיד יותר מזה, ועכשיו זו אמירה פוליטית, לא כל כך פסיכולוגית, גם הפוליטיקאים מהצד, נקרא לו המרכז-שמאל, של הציבוריות הישראלית, במשך, נגיד, שני עשורים האחרונים, בעיניי, הטעות הכי דרמטית שהם עשו, זה שהם בעצם קיבלו את הנחות היסוד של הימין בהקשר של הדבר הזה. זאת אומרת, הם אמרו, תראו, אנחנו מקבלים את זה שלא יהיה פה שלום בשנים הקרובות, או אין פרטנר בשנים הקרובות, או אי אפשר לעשות שלום הפלסטינים בשנים הקרובות, אבל אנחנו יותר נקיים, ואנחנו כן רוצים לשמר איזה תקווה לעתיד. כאילו, הם בעצם קיבלו את הנחות היסוד המיואשות של הימין בהקשרים האלה, וזה הרסני. זה אולי הדבר הכי הרסני שקרה פה בהקשר של הסכסוך. ואני חושב שאנחנו, מה שאנחנו צריכים לעשות, ולגרות שוב את השרירים האלה או את העצבים האלה של התקווה שמראים, וזה נכון דרך אגב, יש לזה ביסוס, שקונפליקטים כאלה נפטרים, ושחברות בעולם עברו שינויים מאוד 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 דרמטיים, גם אם היו מאוד מאוד אלימות, ושבאופן קונקרטי למצב פה, הפלסטינים עברו שינויים סופר דרמטיים בעשרות השנים האחרונות, שהולכים לכיוון הרבה 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 יותר מתון ממה שהם היו. והחברה הישראלית עברה שינויים מאוד מאוד דרמטיים. והיו לנו פה הזדמנויות שגם אם לא הובילו לשלום, הם היו מאוד 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 קרובות לזה. ומי שמדבר עם אולמרט על התהליך של אולמרט אבו מאזן ועם ציפי לבני, הם יגידו לך שהם היו מאוד קרובים, שאם אולמרט היה נשאר בשלטון, הוא אומר, לעוד כמה חודשים הוא היה חותם על הסכם. ואנחנו חייבים, חייבים, חייבים לעשות כל מה שאפשר, ומה שאנחנו עושים זה להשתמש בעיקר בכלים פסיכולוגיים כדי לקדם את הדבר הזה. כדי להעביר את המסר שאומר, אנחנו יכולים להשתנות, הצד השני יכול להשתנות, קונפליקטים כאלה נפטרים, ואפשר להגיע פה לשלום בהקשר הזה, ובעיניי זה קשה לי מאוד לראות התקדמות אל עבר פתרון בדרכי שלום, בלי שאנחנו מצליחים לעורר תקווה, באחד הצדדים או בשני הצדדים, אני ממש ממש מתקשה לראות את זה קורה.
זה מעניין, כי אתה מדבר מאוד על המנהיגים, אבל גם בתקופתו של פרס, שהיה הכי פניו היו נשואות לשלום, הציבור הישראלי הייתה ביקורת מאוד קשה עליו, מאוד לא אהבו אותו פה, זאת אומרת בעולם מאוד העריכו אותו, וגם אנחנו בוחרים את המנהיגים שלנו, היו פה שלוש בחירות עכשיו, נתניהו נבחר שוב ושוב, זה לא משקף את עמדת בעצם החברה שלנו, אנחנו חברה אולי פוסט-טראומטית, שמאוד מתקשה להחלים מהפוסט-טראומה הזו.
אז קודם כל, מכיוון שאני מתרגז כשאני שומע את זה ברדיו, אני אתקן גם אותה עכשיו, נתניהו לא נבחר שוב ושוב, זה לא נכון. מתוך שלוש מערכות בחירות, בשתיים הוא בהחלט לא נבחר, ובשלישית, אין רוב כרגע לנתניהו בציבור, גוש לא נתניהו ניצח בשלושת מערכות הבחירות האחרונות. זאת אומרת, מספר האנשים בציבור הישראלי שהצביע למפלגות, שהתחייבו חד משמעית שהם לא ישבו עם נתניהו, הוא גדול מ-60 נציגים בכנסת בשלושת מערכות הבחירות האחרונות. זה שאנשים ערכו, עברו, מפלגות בגדו בבוחרים שלהם ועשו הפוך ממה שהם הבטיחו, זה סיפור אחר. ועדיין אני מסכים איתך שרוב הציבור הישראלי תומך ברעיונות של נתניהו מייצג, ופה אנחנו לגמרי מסכימים. ולכן, אני באמונה שלי וגם בפרקטיקה שלי מאמין מאוד בתהליכים שהם תהליכי bottom up ולא בתהליכי top down. זאת אומרת, אני חושב שעד שאנחנו לא נייצר שינוי מלמטה, מערכת החינוך, ארגונים חברתיים, עמותות, חינוך בלתי פורמלי, ארגונים עסקיים, קמפיינים ציבוריים, מדיה חברתית, שום דבר טוב לא יקרה בהקשר הזה. אני אגיד לך יותר מזה, כשאובמה הגיע לישראל בפעם הראשונה, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל הדבר הראשון שהוא ביקש לעשות לפני שהוא נפגש עם פוליטיקאים, היה הוא כינס חבר'ה צעירים בבנייני האומה בירושלים, איזה 2,000 בני נוער ישראלים ופלסטינים, ודיבר אליהם. ואחד הדברים המדהימים שהוא אמר להם, הוא אמר להם, תקשיבו, מנהיגים פוליטיים בשבילם ללכת לתהליכי שלום, זה סיכון מטורף. הרבה 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 יותר קל להם לאחד את העמים שלהם דרך סכסוכים ותהליכים של מלחמה. ולכן מנהיגים פוליטיים לא הולכים לתהליכי שלום מרצונם. גם לא מנהיגי שמאל. ואתם תצטרכו להכריח אותם לקחת סיכונים. להכריח אותם. ואתם תצטרכו להפעיל עליהם לחץ מלמטה, לחץ ציבורי, שהוא לחץ משמעותי, כדי שהם ילכו אל עבר תהליכי שלום. ואני מאוד 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 מאמין באמירה הזאת, מאוד מאמין באמירה הזאת, וחושב שזאת הדרך היחידה שתוביל מנהיגים ללכת לתהליכי שלום. בואי נגיד את זה, גם נתניהו נאם את נאום בר אילן, כשהוא חשב שזה הדבר הנכון לעשות מבחינתו פוליטית, וגם נתניהו מקדם את תוכנית טראמפ, או היה רוצה לקדם את תוכנית טראמפ, שבסוף היא תוכנית של שתי מדינות, לא כי הוא רוצה, ולא כי זאת האידיאולוגיה שלו. וכרגע הלחץ עליו הוא מאוד 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 מוגבל, אבל התפקיד שלנו הוא לייצר לחץ כזה בצורה משמעותית, ובעיניי אפשר לייצר אותו דרך הסרה של החסמים הפסיכולוגיים שקיימים כרגע בציבור הישראלי וגם בציבור הפלסטיני, אבל זה שיחה אחרת.
אוקיי. אתה רוצה להגיד ככה על עוד חסמים שלא הזכרנו? דיברת על שנאה גם.
כן, תראי, שנאה... בסינה יש משהו, אני התחלתי את העבודה המחקרית שלי בעצם בלחקור סינה. ובסינה יש משהו מאוד מאוד מעניין, א', כי רוב בני האדם יגידו שהם לא שונים בכלל, והם לא שנו אף פעם אף אחד, חוץ מאולי הם שנו חצילים, או, אבל רוב האנשים, או קבוצות ספורט, אבל רוב האנשים יגידו, אני לא שונא ערבים, או אני לא שונא יהודים, או אני לא שונא חרדים, אבל אנחנו מגלים רמות מאוד גבוהות של סינה בהרבה מקומות. ויש בסינה משהו מאוד מאחד, זאת אומרת, ברמה החברתית יש בה משהו מאוד מאוד נכון, אינסטרומנטלית מבחינת קבוצות. בסוף זה הדבר שמייצר, השנאה לאחר היא הדבר שמייצר את החיבור לקבוצה שלי בצורה הכי מהירה, הכי קלה והכי עמידה בפני שינויים. אבל בהקשר של סכסוכים בין קבוצות, יש בסינה משהו מאוד 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 הרסני, בראש ובראשונה, כי בניגוד לכמעט כל רגש אחר, שנאה היא כמעט לא, אין בה שום סדק חיובי. כי בעצם מה אומרים אנשים, מה הסיפור של שנאה? אנשים ששונאים אומרים, הצד השני, לא רק שהוא פוגע בי, הורג בי, משפיל אותי, לא משנה מה, הוא עושה את זה כי הוא כזה. הוא עושה את זה כי זה נובע ממשהו מאוד 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 מובנה, בתוך האישיות שלו, התרבות שלו, המאפיינים שלו. זאת אומרת, אם ניקח את הסיפור הערבי-יהודי, אז מה בעצם יהודים אומרים על ערבים? זה לא שהם פוגעים בנו כי הם רוצים את השטחים, או כי הם רוצים מדינה, או כי הם רוצים עצמאות. הם פוגעים בנו כי הם ערבים, נכון? זאת אומרת, יש משהו באופי, בתרבות, במאפיינים שלהם. יצחק שמיר אמר פעם, הערבים אותם ערבים, הים אותו ים. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר, זה לא משנה מה תציע להם, על מה תדבר איתם, איזה הסכם, איזה מחווה, הם תמיד 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 ירצו להשמיד אותם. וזה המהות של שנאה. ואם זאת המהות, אז זה באמת באמת לא כל כך הגיוני, זה לא הגיוני לדבר איתם, זה לא הגיוני לנהל איתם מסע ומתן, זה לא הגיוני להציע להם פשרות, כי בתהליך של יישוב סכסוכים, יש באופן מובנה משהו שמסתמך על האמונה שלך, שאם הצד השני יקבל דברים מסוימים, הוא ישנה התנהלות מסוימת. הוא לא חייב לאהוב אותך, אבל הוא לא ירצה להרוג אותך, נכון? כי אם אני אחשוב שאם אני גם יחזיר להם את השטחים, ואחרי זה הם גם ירצו, הם ימשיכו לרצות להרוג אותי, זה באמת לא הגיוני לעשות את זה. ולכן שנאה היא כל כך, כל כך, כל כך הרסנית. היא כל כך הרסנית כי היא בעצם אומרת, מצד אחד, היא טובה לי כקבוצה, היא מחברת אותי, אוקיי? ואנחנו מכירים את זה מהפוליטיקה שלנו מצוין. ומצד שני, היא לא משאירה שום סדק, כי היא אומרת, אם אתה מקבל את, את הסיפור המרכזי שלה, באמת אין שום סיבה לדבר עם הצד השני, שום סיבה בעולם. ובזה יש משהו מאוד 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 הרסני, ולכן הרבה פעמים, המחקר שלנו, מה שהוא מנסה להגיד לאנשים, הוא מנסה להגיד להם למשל, זה לא שהצד השני לא פוגע בך, וזה לא שהוא צודק, וזה לא שהוא בסדר, אבל יש סיכוי שהוא ישתנה. זאת אומרת, יש סיכוי, שמה שהוא עושה כרגע, לא נובע מהמאפיינים המאוד מאוד בסיסיים שלו, או מהתרבות שלו, אלא מההקשר הספציפי של מה שקורה כרגע. ואז פתאום כשאנשים מאמינים בזה, אנחנו מגלים שינויים מאוד 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 דרמטיים, בנכונות שלהם לעשות פשרות, ברמות השנאה שלהם, בדברים אחרים, וזה מאוד מאוד מעניין.
אוקיי. לפני שנגיע לקראת הסוף ככה לדברים של ה... פתרונות והשינוי החברתי, אז כן מעניין אותי עוד, אנחנו אפיינו מאוד את הרגשות של השנאה והייאוש והפחד, שאפשר קצת באופן סטריאוטיפי לאפיין את המצביעי הימין. איפה נמקם ברגשות את מצביעי השמאל מבחינת רגשות?
אז קודם כל, וזה, אני חושב שזה...
לכאורה, רק אני אגיד, הם כאילו לא בעמדה הסכיזופרנואידית של קליין, של הפרנויה והדחף המוות, הם יותר עם חשיבה אינטגרטיבית, הם לא מפוצלים, הם יכולים לחשיבה סימבולית, אין את מה שתיארת בשנאה, שהדבר הוא הדבר עצמו, הם הערבים, זה לא כי יש הקשר, אלא הם יכולים לעשות... לראות מורכבות, לראות אמביוולנציה, ובכל זאת, מפלגת העבודה הפכה להיות כמה? מעט מאוד מנדטים בשנים האחרונות.
אז טוב, כמה שעות יש לנו עוד? אני אגיד, תראי, א', אני אנסה לענות על זה בכמה רמות, וזה באמת, זה פותח שיחה, זה לא סוגר אותה. קודם כל, חברות שחיות בסכסוך מתמשך ובלתי נשלט, כמו שאני מתאר כרגע, חלק גדול מהחסמים הם כמעט קונצנזואליים. זאת אומרת, ברמות הפחד מפלסטינים, ההבדל בין אנשי שמאל לאנשי ימין הוא לא מאוד דרמטי. הוא לא מאוד דרמטי, ואני אגיד לך יותר מזה. ככל שההקשר הוא יותר אלים, השונות היא יותר נמוכה. מספיק טיל אחד לאזור המרכז, ואנשי השמאל נהיים ימניים, בהקשר של הרגשות שלהם פה. ואנחנו מכירים את זה, בספרות קוראים לזה rally around the flag, או conservative shift, יש לזה שמות שונים, אנחנו מקבלים את זה כל הזמן, מצד אחד יש כמעט, לא קונצנזוס, יש שונות בין ימין לשמאל, זה לא שאני אומר שאין שונות, אבל יש הרבה הרבה יותר דומות, ממה שאנחנו נוטים לחשוב, קחי את הרגש הזה של ייאוש, שאנחנו מדברים עליו, כמה שמאלנים חושבים היום שיש פרטנר? מעט מאוד, וזה עצוב. ובמובן הזה החלוקה היא לא ממש חלוקה של ימין ושמאל, והחלק גדול מהחסמים באמת 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 אנחנו מוצאים אותם across the board בהקשר הפוליטי, וזה זה זה מאוד 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 זה מאוד משמעותי. אני חושב שההבדלים הרבה פעמים, זאת אומרת, אנחנו יכולים למצוא קבוצה של רגשות שמשותפים לכמעט כולם, ואז יש הבדלים דווקא במקומות האחרים. אני אתן לך דוגמה. את הפחד ואת הכעס, ולפעמים אפילו את הייאוש, אנחנו רואים גם בקרב אנשי ימין וגם בקרב אנשי שמאל. תמצאי פחות שנאה בקרב אנשי שמאל, תמצאי יותר תחושות של בושה ואשמה, רגשות היותר מוסריים, ולפעמים קצת יותר אמפתיה. אפשר לפתוח סוגריים, מדבר על אמפתיה, זה סיפור מאוד מאוד מורכב. זאת אומרת שיש איזה קור של רגשות שקיים כמעט אצל כולם. מצד שני, רוב השמאלנים לא יגידו לך, הפלסטינים לעולם, לעולם, לעולם לא השתנו, אין אל מה לדבר איתם. ופה אנחנו כן מוצאים הבדלים. אני כן אגיד, כי אני חושב שזה זה, זה חשוב, שוב אולי לפודקאסט אחר, יש שיח מאוד מאוד משמעותי היום בעולם של פסיכולוגיה חברתית, על ההבדלים הפסיכולוגיים בין אנשי ימין לאנשי שמאל. והשאלה הגדולה ששמים על השולחן, והיא קצת מתכתבת עם מה שאת דיברת עליו קודם, היא, האם באמת יש הבדלים פסיכולוגיים אינהרנטיים בין אנשי ימין לאנשי שמאל? האם באמת אנשי שמאל במהות שלהם הם יותר פתוחים, הם יותר מורכבים, הם יותר סובלניים מאנשי ימין? ויש ממש שני מחנות בתוך העולם של פסיכולוגיה חברתית, שאחד טוען, ומי שעומד בראשו זה חוקר אמריקאי שקוראים לו ג'ון ג'וסט מ-NYU, שאומר שזה אפילו לא עניין של הקשר, שאידיאולוגיית ימין נותנת מענה לצרכים מאוד מסוימים, שמביאים למצב שאנשים שהם גבוהים בצורך בסגירות, בצורך בסדר, בהתעלמות ממצבים אמביוולנטיים, הם הופכים לאנשי ימין, ולכן אנשי ימין במהות שלהם, הם יותר סגורים, הם פחות סובלניים, הם פחות מורכבים וכו וכו וכו, ואנשי שמאל יש להם צורך יותר גדול בקוגניציה, במורכבות, בביקורת, ולכן למשל, תומכי שמאל כל הזמן מחליפים את המנהיגים שלהם, כל הזמן מבקרים את המפלגות שלהם, זה הופך לסיטואציה הרבה הרבה יותר קשה. לעומת המחנה האחר שאומר, תקשיבו, זה הכל עניין של הקשר. אנשי שמאל הם יותר סגורים כלפי אנשים, זאת אומרת, אם תשאלי, כמה אנשי שמאל פתוחים למתנחלים ולאנשי ימין קיצוני, הם לא יותר פתוחים מאשר אנשי ימין פתוחים לקרן החדשה ולשלום עכשיו וכו וכו, וזה הכל שאלה של מול מי אתה מעמיד אותם. בהקשר הישראלי-פלסטיני, במקרה השמאלנים תומכים בפתרון שהוא יותר פייסנים עם פלסטינים, אז הם יותר רואים את זה בצורה יותר מורכבת באופן טבעי. אבל מי רואה בצורה יותר מורכבת את ההקשר לא יודע מה, החילוני-חרדי? כנראה שאנשי ימין.
כן, כי בסופו של דבר, אילו באמת זה היה, אני חושבת שהמגמה בשנים האחרונות של ההתמעטות של השמאל, היא שאחרים תופסים את השמאל כמתנשא, בדלני לא פחות וגזעני כלפי הימין, מאשר הימין כלפי השמאל.
כן, אני חושב שהמגמה הזאת קשורה לעבודה מאוד 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 יפה, במרכאות או לא במרכאות, ואפקטיבית, של הימין, של השתלטות על הפסיכולוגיה של המיינסטרים הישראלי. זאת אומרת, אם בסוף בסוף בסוף, במהות, המיינסטרים הישראלי, קחי, בוא נקרא למיינסטרים, מצביע כחול לבן יש עתיד, בסדר? זה המיינסטרים, זה לא ימין, זה לא שמאל, כאילו, אם הם במהות מאמינים, שאין פרטנר ואין עם מי לדבר, ולא יהיה פה שלום בשנים הקרובות, ואנחנו ניסינו לעשות הכל, וכו וכו וכו, וההבדל בינם לבין הימין, זה רק מי יותר מושחת ומי פחות מושחת, אז במהות, השאלה בעיניי היא לא שאלה של זהויות, השאלה היא שאלה של, מי בעצם הצליח לבסס, את הפרשנות שלו, שמקבלת ביטוי גם ברגשות, וגם באמונות, וגם באיך אנחנו זוכרים את ההיסטוריה, לבסס אותה על הציר המרכזי של המיינסטרים הישראלי, ובמובן הזה הימין ניצח ומנצח בענק, דרך תהליכים של תשתית, של ארגוני חברה אזרחית, אם תרצו, מרכז שלם, טינק טנקים, מנהיגות, וכו וכו וכו, ועושה עבודה מאוד 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 יפה, כדי להעביר את האמונות שלו. אני חושב שהם ראויים להערכה על זה, אני מאוד עצוב על זה, אבל זה המצב.
אז עכשיו נגיע לאיך עושים שינוי. אני רק רוצה להגיד לך שהיום בבוקר כשרצתי, שמעתי פודקאסט שנקרא המצב הפוסט-אנושי של דוקטור כרמל וייסמן, והערכה את פרופסור אילנה גומל מקליפורניה, והם דיברו על, לא רק על, על חברה בסכסוך ועל החברה הישראלית, אלא בכלל מגמה כלל עולמית שאיבדנו את הרצון לחלום. היא מדברת על העידן הפוסט-אומניסטי שפרופסור זאב שטרנל, שנפטר לפני כמה זמן, הוא דיבר על זה שאם נעזוב את ה... את הפרספקטיבה ההומניסטית של הבחירה שלנו, שיש לנו בחירה, אנחנו נגיע לגיהנום הפשיסטי. ומה שהיא מדברת עליו, פרופסור אילנה גומל, שלא נוצרה שום תשתית או שום אוטופיה חדשה במקום. זאת אומרת, היא דיברה על זה שאין אין היום אוטופיה. המדע הבדיוני של המאה הקודמת, זה מה שקורה היום עם ה-artificial intelligence, אין היום איזושהי אוטופיה אחרת, ופחות העניין של בוא נסמן איזה הר שאליו נגיע, אלא עצם אפילו החיפוש לאיזושהי אוטופיה לא קיים, ברמה של התהליכים האנושיים שמתרחשים כיום, כאילו הם דיברו על זה. סתם זה היה מעניין, זה לא פסיכולוגיה, אבל זה...
לא, אני לגמרי חושב שזה מתחבר לדברים שאנחנו עושים ומדברים עליהם, כי בעצם אני חושב שצריך להבין שברמה, שוב, אני לוקח את זה... גורר את זה חזרה לרגע להקשר של הסכסוך, הרעיון הזה שיוביל אותנו לאמונה, שאין פתרון, וצריך לחיות עם המציאות כמו שהיא, הוא משרת באופן מאוד 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 ברור, צד פוליטי מסוים. ואני חושב שאני לפעמים אומר, אם היית משכנעת אותי, שבאמת אין עתיד טוב יותר בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ושצריך לחיות ככה. יכול להיות שגם אני הייתי בוחר נתניהו. כאילו זה נשמע לי מאוד הגיוני. כי אם זה המצב, אז יכול להיות שזה הפתרון, או הדרך הנכונה לחיות איתה בסיטואציה הנוכחית. ואני חושב שברגע שזה משרת כל כך טוב את הפתרון הפוליטי הזה, וברגע שמי שמוביל את הפתרון הפוליטי הזה, נמצא בשלטון כבר, נגיד, 40 ומשהו שנה בהפסקות קצרות מאוד, אז, 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 אז בסוף זאת התשתית הפסיכולוגית, זה מה שעובר היום דרך מערכת החינוך, וזה מה שעובר דרך כמעט כל הערוצים שמעצבים את התודעה הישראלית. ולכן כל כך, כל כך, כל כך קשה לנו לקחת את זה לצד השני. אני אגיד, מה שאנחנו עושים ביום יום שלנו, בעיקר באקורד, שהוא המכון שהקמנו, כדי בעצם להשתמש בעולם הפסיכולוגי, כדי לייצר את אותו שינוי, ולהגיד, מהם הערוצים שדרכם אפשר לייצר שינוי פסיכולוגי שהולך בדיוק למקום שאת או אנחנו תיארנו בדקות האחרונות. ולכן אנחנו עובדים היום באקורד עם ארגונים אחרים, זה תמיד בשותפות עם ארגונים אחרים, דרך בתי ספר וחינוך בלתי פורמלי וחברות עסקיות וקמפיינים חברתיים ברשתות חברתיות ואחרים, שהרעיון הוא תמיד לנסות ולהעביר את אותם מסרים, את אותם רעיונות, את אותם תפיסות שאנחנו מדברים עליהם, כדי לייצר את התשתית שהיא תשתית פסיכולוגית אחרת מהתשתית שהחברה הישראלית בעצם מחזיקה בה היום.
אז רק אם ככה נסכם, היו לי עוד המון המון שאלות, לא נגיע לכולם, כי כבר גם ככה חרגנו, אבל אם נסכם בעצם הרגשות שצריכים לעבור טרנספורמציה כדי שנוכל לעשות איזשהו שינוי חברתי כמו שאתה קורא לו בוטום אפ, אני מאמינה גם בבוטום אפ, אני רואה למשל שבמערכת החינוך למשל ממש מתרחשים תהליכים בוטום אפ, כי מלמעלה המערכת נשארת כמו בעידן המהפכה התעשייתית ו... ונתקענו שם, אז אני ממש רואה את השינויים מלמטה שמתחילים להיווצר, הם מאוד איטיים, אבל חלקם קורים. אז בעצם כשאתה מדבר על שינויים חברתיים, אתה מדבר, מבחינת רגשית, אתה מדבר על יותר אמפתיה, יותר בושה ואשמה, לווסת את הפחד, תקווה.
כן, את יכולה בעצם לקחת את חלק גדול מהדברים שדיברנו עליהם כרגע ולהשתמש בהם. זאת אומרת, מי היכולת לדמיין עתיד טוב יותר ולהאמין ששינוי הוא אפשרי, דרך היכולת שזאת תקווה והפחתת ייאוש, דרך האמונה שהצד השני גם הוא פוגע בנו כרגע, הוא יכול להשתנות והוא יכול להתנהל אחרת אם הסיטואציה תשתנה וזאת הפחתה של שנאה, דרך הניתוב של אפילו של הכעס שיש על אירועים קשים, למקומות קונסטרוקטיביים, זאת אומרת, אני כועס, ואני חושב שנעשה לי עוול, אבל אני רוצה לתקן אותו, ואני בא ממקום יותר קונסטרוקטיבי, דרך הלימוד גם של היכולת האמפתית, אבל גם של המוטיבציה האמפתית, שזה דברים שונים, ואת שניהם אנחנו עושים בתוך מערכת החינוך. ואני אגיד שברמה המבנית, מה שאנחנו עושים, הוא נובע מתוך איזו הנחה, שכבר יש בחוץ לא מעט שחקנים, שמנסים לעשות שינוי חיובי בהקשר הזה. והתפקיד של פסיכולוגים חברתיים כמונו, מחקריים, שמביאים את הידע היותר אמפירי, מבוסס, evidence based, מה שנקרא, הוא לבוא לשחקנים האלה, ולעזור להם לעשות את העבודה שלהם בצורה הרבה יותר אפקטיבית. זאת אומרת, להטמיע את הידע הפסיכולוגי, בתוך עבודה של ארגונים, של עמותות, של מיזמים חינוכיים, של מיזמים חברתיים ואפילו פוליטיים, כדי לעזור להם להיות הרבה 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 יותר אפקטיביים בתוך מה שהם עושים, מתוך ההבנה שאין אפשרות לייצר שינוי בתוך התהליכים האלה, שלא עובר דרך שינוי שהוא שינוי רגשי תודעתי. זה פשוט לא קיים, זה לא יכול להיות. ולייצר שינוי רגשי תודעתי, בסוף זה מקצוע. וזה המקצוע שאנחנו בעצם מביאים איתנו לתוך, נקרא לזה, לתוך האתגר או המערכה הזאת.
בעצם יש פה סטארט-אפ לטיפול פסיכולוגי חברתי.
זה לגמרי סטארט-אפ, זאת אומרת, אני באמת, אנחנו התחלנו לפני 3 שנים, ועשינו סוג של בדיקה, את יודעת, מה קיים בעולם בהקשרים האלה, ויש מעט מאוד, זאת אומרת, ארגונים שאומרים, אני, התפקיד שלי הוא התפקיד הפסיכולוגי, ואני מביאתי את הידע, בעיקר מהעולם המחקרי הפסיכולוגי, ומנסה להטמיע אותו בתוך תהליכים של שינוי חברתי, בהקשרים שאנחנו פועלים בהם, וזה אתגר מאוד 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 גדול. מה ששימח אותי בשנים שבהם אנחנו פועלים בשדה, הוא לגלות שהצורך קיים. זאת אומרת, הארגונים, הפילנטרופיה, השחקנים המרכזיים בשדה, באים אלינו ואומרים, אנחנו מבינים מה אנחנו לא מבינים. זאת אומרת, אנחנו ממש ממש צריכים את העזרה שלכם, כדי לחולל שינוי, וזה מאוד 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 לא ברור מאליו מבחינתנו.
אוקיי. אני אגיד שהבן שלי משחק כדורגל, אז כשיש משחקים עם ערבים ישראלים, אבל זה הכי מחבר נראה לי שיש, שהם משחקים מול כל מיני כפרים שככה אין להם שום גישה וחיבור אליהם, אז ככה נראה לי שיוזמות כאלה מלמטה של ילדים, זה נראה לי מגניב להלאה, למשל.
כן, יש המון מה להגיד על הרעיון הזה של יוזמות שהן, זה מה שנקרא people to people, או יוזמות שהן מפגשיות, שיש בהן יתרונות מאוד גדולים, יש בהן גם אתגר מאוד גדול. במילה, הן הרבה פעמים, הן יצרות את המפגש ואת הפחתת הסטריאוטיפים, הן לא תמיד מאתגרות באמת את הסטטוס קבוע הלא שוויוני. וזה אתגר, איך מייצרים, איך לוקחים מפגש כזה שיש לו פוטנציאל, אני מסכים איתך, וממנפים אותו גם למקום שהילד שלך לא יגיד רק פגשתי ערבים והם יותר דומים לי ממה שחשבתי ואני יכול להיות חבר שלהם, אלא אולי הוא גם יגיד ואני מבין כמה יש אפליה משמעותית כלפיהם וצריך לעשות משהו כדי לשנות את הדבר הזה. והקפיצה בין הדבר הראשון לדבר השני היא לא טריוויאלית. רוב האנשים נשארים בדבר הראשון וזה גם מאפשר להם להרגיש טוב עם עצמם. וזה אתגר לא פשוט.
אוקיי. אני תמיד מקריאה שיר בסוף. יש לי שיר פסימי ושיר אופטימי. על מה נלך?
ברור שאופטימי.
אופטימי? יאללה. אני לא יודעת מי כתב את זה, אבל בסדר. אז אין לי קרדיט פה, מצטערת, אבל זה שיר נורא יפה. זה החלום. זה החלום שאנו נושאים בליבנו, מבלי לומר מילה. שמשהו מופלא יקרה פתאום, שזה מוכרח לקרות, שהזמן ייפתח לפנינו, שהלב ייפתח לפנינו, שהשערים ייפתחו לפנינו, שהסלע ייפתח לפנינו, שמעיין נסתר יפרוץ לעומתנו, שהחלום עצמו ייפתח לפנינו, ושבוקר אחד נשייט בלי משים לתוך מפרץ קטן שלא ידענו שהיה שם כל הזמן.
יפה. טוב, חייבים לגלות מי כתב, אבל זה לגמרי משהו שעוזר לנו לדמיין עתיד טוב יותר.
כן, סיום אופטימי. אז תודה רבה רבה אירן, היה ממש מעניין וחשוב, וזה גם האמת נתן לי חשק לעוד הרבה שאלות ועוד הרבה מחשבות, נראה לי ממש חשוב מה שאתה עושה באופן כללי. אז אני הייתי אירית שדות, ונשתמע בפרק הבא.
אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.